חדיון שבויים קודם לפרנסת העניים, ואין מצווה גדולה בחדיון שבויים כפדיון שבויים, אל כך לכל דבר מצווה שגבו מעות בשבילו יכולים לשנותם לפדיון שבויים, ואפילו אם גבו מעות לצורך בני בית הכנסת, ואפילו אם קנו עצים ואבנים לצורך הבניין, שאז אסור למוכרם בשביל מצווה אחרת, בכל מקום מותר למוכרם לצורך פדיון שבויים. אבל בית כנסת שהוא בנוי כבר, לא ימכרוהו בשביל פדיון שבויים. המעלים עיניו בפדיון שבויים עובר על לא תאמץ את לבביך ולא תחפוש את ידיך מאחיך העליון, וכן על לא תעמוד על דם רעיך, ועם לא יגדלו בפרך לעיניך, ובטל מצוות פתוח תפתחת ידיך, ומצוות רחי אחיך עמך, ומצוות אהבת רעך כמוך, והצל לקוחים למוות, והרבה דברים כאלו. כל רגע ורגע שמאחר לבדות את השבוי, אחד יאפשר להקדימו, והוא כאילו שוטף דמים. אין פודים את השבויים יותר מכדי ביניהם מפני תיקון העולם, כדי שלא יהיו האויבים מוסרים את עצמם עליהם לשבותם. אבל אדם יכול לבזוז את עצמו בכל מה שירצה, אפילו יותר מכדי שבויו. לכן תמיד חכם, ואפילו תמיד חכם, אפילו אין תמיד חכם אלא שהוא תמיד חריף, ואפשר שבעתיד יהיה אדם גדול בישראל, פודים אותו אפילו בדמים מרובים. אין מברכים את השבויים לפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים מכבילים עליהם ומרבים בשמירתם. פודים את האישה קודם לאיש, ואם מגילים העקום במשקל זכור, פודים את האיש קודם האישה. מי שמכר עצמו לעובד כוכבים, או שלווה מהם ושמעו אותו בהלוואתו, פעם ראשונה ושנייה פודים אותו, שלישית הם פודים אותו, אבל פודים את הבנים לאחר מיתת אביהם, ובקישור להורגו פודים אותו מיד אפילו אחר כמה פעמים. איש ואישה שהם שבויים, אשתו קודמת לו, בדין עולים מנכסיו ופודים אותה תחילה, אפילו הוא עומד וצורח אחר שפדוה מנכסי, אין שומעים לו. מי שנשבע ויש לו נכסים ואין רוצה לבדוש את עצמו, פודים אותו בעקרחון בנכסיו. האב חייב לפדות את הבן, אפילו אם יש לו לאב ואין לו לבן. אם יש לו לאב ואין לו לבן, הוא עדין קרוב אחר, קרוב קרוב קודם, ולא כל המנו שיעשיר עצמם ויצילו קרוביהם על הציבור. הנותן מעות צדקה לבניו ולבנותיו בדונים שאינו חייב לבזונותיהם, כדי ללמיד את הבנים תורה ולנהיג את הבנות בדרך ישרה, וכן הנותן מתנות לאביו והם צריכים להם, אז זה בכלל צדקה, ולא עוד אלא שצריך להקדימו לאחרים, אפילו אינו בנו ולא אביו, אלא קרובו צריך להקדימו לכל אדם, ואחיו מאביו קודם לאחיו לאמו, ועניי ביתו קודמים לעניי עירו, עניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת שקרוב קרוב קודם, ויושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוץ על הארץ. אנחנו יעדנו הערב לדבר בעניין מעשרות כספים. התוספות מסכת תענית דף ט' הביאו דברי הספרי. ספרי זה על במדבר דברים, יש מחלתה, יש ספרה, יש ספרי. מחלתה זה על שמות, זה מתחיל שם מפרשת בשלח ועלה ופרשת בו, אז הסדר שמות זה כשמו מחלתה. פירוש של רבותינו כאלה הם ברייתות, מה שפרשו על פרשת ויקרא ועלה, סדר ויקרא זה כשמו תורת כהנים, וגם כשמו ספרה, ספרה דברה. בזמן דברים ספרי, ספרי הם עוד פעמים שיניים, כלומר ספרים, וכמו שהשם קוראים ספרי, ספרי זה ספר שלי, זה לא ספר שלו, לא שלו ולא של אביו, ספרי, ספרי הם עוד פעמים שיניים, כלומר זה ארבע מדבר ודברים. אז בספרי עשר תעשר זה על הפרשה, עשר תעשר את כל תובעת זרעיך, היוצא השדה שנה שנה, כתוב כל תובעת זרעיך, וגם כופר עשר תעשר, אחד מעשר דגם ואחד מעשר כספים. לו מה פרקי מתיה, האדם מסתחר, פרקי מתיה זה סחורה, האדם מסתחר, הוא מרוויח מהסחורה הזאת, שאין לו לא קרקע ולא חקלאים ולא שום דבר, אבל זה כסף, הוא מרוויח כסף, כל דרבות אפילו פרקי מתיה. זה מה שאומר בספרי, מביאים אותו התוספות מסכת תענית דפתית. ועוד כמה ראשונים העתיקו את הספרי הזה, שמצווה לתת מעשר לא רק מהקרקע, מהתבואה שצומחת בצדהו של האדם, אלא גם מפרקי מתיה. כלומר, מסחורה, האדם מסתחר, מרוויח, מאותם הרווחים שלו, מפריש מעשר, ושייתן את זה לעניים, סתם מעשר כספים, זה לעניים. כן, זה המקור של הדין מעשר כספים. בא בית חדש, בסמר השממתת וכותב, דין מעשר כספים אינו לא מדאורייתא ולא מדרבנן, אלא מנהג בעלמא. כלומר, אין איזה יסוד מן התורה שחייב אדם לתת מעשר כספים. כל זה אסמכתא בעלמא, שאומרים כל, תמיד, דרך הפסוק דברי התורה, כשום בני אדם. אבל לעולם אין איזה דין ממש שאדם חייב. אלא מנהג בעלמא, שנהגו העולם, נהגו החסידים אשר מעשה, לתת מעשה כספים. אבל אין בזה חיוב כדעת לא מדאורייתא ולא מדרבנן. זה דבר בית חדש. בסוף סימן של למד א', יש שם גם כן, בסוף סימן של למד א', שם עתיק את דברי הבית חדש, שאמרתי, שאין בדין מעשה כספים חיוב לא מדאורייתא ולא מדרבנן, אלא מנהג בעלמא. כדברם מפורש, במערן מרוטנבורג, שלא תשבועות מערן מרוטנבורג, כותב במפורש שדין מעשה כספים אינו אלא מנהג בעלמא. אם זה תנד מסייע לי לבית חדש. אמנם כמה אחרונים תמהו על הבית חדש. מנהי לא להגיד דבר כזה. הנה יש שם תוספות מפורש, בתענית דפתית, כל רבו פרקי מתיה. מה לי פרקי מתיה? מה לי אדם שהוא עובד כפקיד, פקיד בכיר, מרוויח טוב, ברוך השם. וכמו פרקי מתיה, כמו סחורה. וכן מראים לך שזה רק מנהג ולא דינה אחרי שזה מפורש בתוספות. זו טענה של רבי דוד אופנהיים שהיה מחותנו של הרב חברת יאיר. הוא כותב, יש לו ספר שאלת דוד, הוא גם כתמה על הבית חדש, איך הוא כותב דברים כאלה נגד תוספות. גם התורי זהב, חתנו של הבית חדש, הוא כן מפניע על חמיר, והנה זה יהיה מפורש בתוספות. אז מה הוא אומר שזה רק מנהגה בעלמה? אבל כל קשותיהם אינם קשיות, קודם כל נענה מהם שכך כותב גם כתשובות מערן ברוטנבורג. ומסבירים את הדבר באמת, דברים שהם חובה, הרמב״ם לא משמיט אותם. יש הרבה פעמים שיש כמה דרשות בספרי, והרמב״ם משמיט אותם, בכלל לא מתחשב בהם. וכותב מרן כסף משנה, שסובר, הואיל ולא הובא בתלמוד שלנו, סימן שזה לא הלכה. וכן, גם כאן, הדין הזה שחייב לצאת מעשה כספים מפרקי מתיה, אם איסה שזה הערכה למעשה, למה התלמוד שלנו השמיט את זה? כותבים כמה ראשונים שאם התלמוד בבלי שלנו השמיט כמה דברים שכתובים בירושלמי, סימן שלא סביר על זה. כי כל דבר שהוא הלכה, חזרו על זה לראשי ולבינה וקבעוהו בתלמוד בבלי. כיוון שזה בא אחרי תלמוד ירושלמי. וכל דבר שאינו הלכה, השמיטו אותו. כי גם כן פה, למה התלמוד בבלי התעלם מדבר כזה שהוא דבר נדיר? כל העולם, ילכי כל העולם כולו חקלאים שיש להם תבואת דגן, ומאותו כולם מתפלסים ליעקפיהם. דבר כזה, יש לכם נגיד את זה הפוסקים. גם הרמב״ם, גם מרן, השמיטו את דברי הספרי. אלא ודאי שלא הולך ככה. בני שהתלמוד שלנו לא קבעו את הדין של הספרי הזה. זה התירוץ שכותב אותו בספר חובת יאיר. וגם כן יש גמרא במסכת בבא בתרא, ועתיק אותה הלכה למעשה הרמב״ם וגם מרן, שכל אדם אם לא נתן שלישית השקל בשנה אחת במשך שנה לא קיים מצוות צדקה כלל. שלישית השקל זה דבר מועט. אנחנו יודעים היום פדיון הבן שזה 30 שקל, פדיון הבן זה 50 שקל, פדיון הבן זה 30 דרהם כסף טהור, זה 50 שקל סך הכל. אם כן זאת אומרת שקל בערך, כל דרהם אחד כסף בערך שקל וחצי, בערך אני אומר, מעט אולי יותר. על 50, אנחנו אומרים 50 שקל, משלמים בשביל פדיון הבן שזה 30 דרהם כסף. ואם אתה רוצה לומר שלישית השקל, כמה זה שלישית השקל? דבר מועט מאוד. השקל הוא שני שקל הקודש, זה 4 דינרים. ياخد دينار زي درهم واحدتي هذه الشدرهم كش زي حمشة شكلين مجيء لحمشين شكل حداش كده 30 درهم هذه مجيء لحمشين شكل حداش وكش نحن عمرين مسخ كل شيء شاشي حمشين تبدأ אז כמה זה? כל כך דבר מועט, שלישית השקל. אז כמה זה? אם אדם נותן במשך שנה, במשך כל השנה, אתה 10 שקלים, כן, לצפת צדקה, לבד כל העלמה. כך כותב הרמב"ן, אם לא נתן שלישית השקל, אוקיי, מצפת צדקה. אבל אם נתן שלישית השקל, כן, צדקה. אז מאיך רציתי לומר שחייב לתת מעשר כספים? אדם מה שמרוויח בכל חודש, מרוויח 1,000 שקל, צריך לתת 1,000 שקלים, קטן 100. כן, איפה הדין הזה, איפה זה, איפה שלישית השקל שלנו? הרמב״ם היה צריך לכתוב, גם הרמב״ם עתיק את דברי הרמב״ם, שאדם חייב לתת שלישית השקל, והוא אומר לו, קיים עושה צדקה. אמנם כותב מרן, שטוב שייתן מעשר כספים, ואם נתן פחות, זה נקרא שמו עין רעה. עין רעה, ועדיין לא פירושו שלא יצא לו לחובת צדקה. כמו שיש גם כאדם שנותן תרומה, עין בינונית, 2 במאה, 1% מן 50. עין יפה, 1 מ-40, עכשיו 2.5% מ-100, ואם זה עין רעה, 1 מ-60, אבל לא פירושו שלא קיימתי רומא, קיימתי רומא, רק נקרא שמוע עין רעה. אז ככה אדם נותן מעשר, לא נותן מעשר, נקרא שמוע עין רעה, אבל פירושו שלא קיים צדקה, שאחר כך הוא מסיים, ואם לא נתן שלישית השקל, לא יצא בחובת צדקה, אבל נתן שלישית השקל, קיים צדקה. אם אדם נתן במשך כל השנה 10 שקלים, יש בו יותר משלישית השקל. אז קיים עושה צדקה. אז מה שתיתי נאמר שזה חובה, אם זה חובה לתת, אז זה פרשו שלא קיים, לא יצא איזה חובה. איך אפשר נאמר שאם כן, רק בשלישית השקל, תולה זה בשלישית השקל. אלא ודאי שהלכה לא כך, הלכה לא כמה ספרי, לא חובה. יכול אדם לתת, מנהג טוב. כמו חסידים השם עשה עשים הרבה מנהגים טובים. אז אחים צודק מהר"ן ברטנבורג, שאומר שזה לא הלכה, אלא מנהגה בעלמא. וכן, זה גם כתנא דמסייע לידי בית חדש, זה כותב השיבוט יעקב, לדחות את קושייתו של התורי זהב, חתנו של בית חדש, מעל חמיב, דוחה את קושייתו, על מה שזה לא נכון, כתנא דמסייע לידי, אני ישן המהר"ן ברטנבורג, שכותב ככה במפורש. זה שיבוט יעקב, זה חבות העיר, גם כן כותב אותו דבר. גם הגאון חכם צבי מובא בספר שאלת העבד של בנו בסימן א', והגאון העבד עצמו גם כן נותן על זה, מוסיף על זה הוכחות ברורות שהחובה של חובת כספים, של מעשה כספים, אינה חובה ממש, אלא מנהגה בעלו. כן, אחרי שאנחנו יודעים בגלות נגלות אלו הדברים, שזה רק מנהג בעלמה. אמנם יש כאלו שהם עדיין אומרים שזה לא סתם מנהגה בעלמה, יותר מעט ממנהג. אבל אנחנו איננו יכולים להוסיף על דברי מהר"ן מרטנבורג, היה אחד מהראשונים רבו של הראש. אנחנו נבוא לחלוק עליו, בשביל מה נחלוק עליו? והדברים האלה הם יסודיים על אדני פז בטוב טעם ודעת, כך כותב גם בספר תשובה מאהבה, ועוד כמה אחרונים, לכמה בספר פותחי תשובה בסוף סימן של עמוד א', הוא מביא שם את הבית חדש, ותימה על כל אלה שתמהו על הבית חדש, על כל הגאונים הנזכרים, שעלה מהם תשובת מהר"ן מרטנבורג, סימן עין דלת, שמובאר להדיא שם כדעת הבית חדש, שאין מעשה כספים מן התורה ולא מדרבנן, ואינו אלא מנהגה בעלמא. ושוב מצאתי בספר תשובה מאהבה, שתמה עליהם גם כן בזה. וכן נעלה בספר משנת חכמים, שאין המעשה כספים עקר, לא מן התורה ולא מדברי סופרים, אבל המנהג כן, אבל מנהג של מצווה, שאסור לבטלו אם לא לצורך גדול. וכן כתב בתשובת מקום שמואל וכולי. אז יש לנו עכשיו, האחרונים הסכימו, שזה כמו שאמרנו, מנהגה בעלמא. כך כותב גם כן בספר נחלת יהושע של הגאון באזיל חריף, גם הוא הערה שזה רק מנהג בעלמא. ויש עוד אחרונים הרבה שכתבו שהסכימו לדבר הזה, אבל אחרי שאדם קבע עליו את זה כמנהג, נחשב הדבר כנדר, שאדם שנהג באיזה דבר של חומרה אפילו, ונהג בו 3 פעמים או יותר, ולא אמר בלי נדר, נעשה עליו כמו נדר, וחייב להמשיך במנהג שלו. אלא אם כן, היה טועה בהלכה, היה חושב שזה דין גמור. שמע מעשר, הוא חשב שזה דין, כמו שחייב לאדם להפריש מעשר מהתבואה, חשב ששווה גם כן נעשה גם כן מעשר הזה. אחר כך מתברר לו שזה מנהג בעלמא, זה לא חובה, ומצב שהכלכלי שלו דחוק ויש לה חובות וכיוצא בזה, ואין אפשרות גם לתת גם זה וגם זה. אז יכול לעשות התרה על משווה מה בני נדר, בפרט כשהוא היה טועה בעד אחד. טועה בלב הכי מלאג בטעות לא נתקש בו מנהג. עכשיו זה יותר טוב, יעשה מנהג, יעשה התרה על שלא אמר בני נדר, ואחר כך שיכול להפסיק את זה. אבל ניתן כמה שכפי יכולתו, סוף סוף אי אפשר לא לתת לעניים, קופת יברך דוד, מי נותן היום קופת יברך דוד? ואחר כך מזה מחלקים את זה לעניים של צדקה. בשעה שאדם אומר, אתה מושל בכל, אפי הקבלה, הגמרא אומרת, אדם קודם ייתן צדקה, ואחר כך יתקבל תפילתו ברצון. לפני התפילה צריך לתת את זה של צדקה. ונעדו נאמר את זה בשעה ואתה מושל בכל, עושר הכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, נותן שלוש פרוטות. שלוש פרוטות היום נותנים, למשל, שלוש עשרה אגורות, כל מטבע עשרה אגורות, שלושים, נותנים את זה. אם אדם לא יכול, אין את זה מסגת, ייתן פחות. אבל אף אחד לא נמנע מלתת בקופת וברך בבית. זה אדם שלא נותן ככה, יושב ככה במקומו, כמו תומבך, כל אחד מסתכל עליו בעין לא טובה. אבל לכל הפחות, בתוך עמי אנכי יושב. אבל לומר שיהיה חובה לתת מעשה מהרווחים שלו, בפרט אדם שהוא בעל חוב. ואין אדם מסגת לפרט החובות שלו, ונשאר תמיד. ולפעמים חצי שנה מהחובות גם כן מסתברים עם ריבית או כל מיני דברים. אז אחרי אדם קודם כל יפתור את עצמו מהחובות. ואחר כך אחרי זה, אם יש לו עוד יותר גם כן, אז הוא נותן לו יותר, ייתן. אבל אנחנו לא מחייבים אותו שייתן מעשה. כן, חובת מעשה, כפי שאמרתי, איננה לא מן התורה ולא מן רבנן, אלא מנהג דעמה, מנהג טוב של ישראל. מי שיכול, עושה את זה, מי שלא יכול, לא יעשה את זה. בפרט אברכים, שכל המשכורת שלהם זעומה, בקושי יכולים לגמור בה את החודש. אלה צריכים לתת מעשרות, מה יש להם מסכנים? לתת להם שום דבר לא יכול. בקושי להם צר המים לחץ. לכן כל אברכים של הישיבות היום, אם נשותיהם לא עובדות, בפרט כשיש להם ילדים חתמים והאישה עובדת עם הילדים כדי לעקר את הבית, כדי לטפל בהם כראוי. נשאר לו המשכורת שהוא מקבל מהישיבה. כמה מקבל? $200, $250, $300. זה יכול לקיים בזה פרנסה ברווח? וזה שלא. זה ממש פרנסה של עוני. לכן שזה לא חייב לתת מעשה בכלל. נוסף על כך, יש תשובה בספר אבקת רוחל של מרן. התשובה שם אומרת, אדם שצריך להפריש מעשר כספים, במונח שצריך להפריש מעשר כספים, כותב שם, קודם כל ינקה אדם כל ההוצאות של הבית שלו, כל מה שנחשב שהוצאות הבית שלו. יש לו אישה, יש לו ילדים, צריך לפנס אותם, לחלקל אותם. אחרי שהוא מפנס את אשתו ואת בניו, מה שנשאר, מזה יותר מעשר כספים. לא מעשר כספים מכל המשכורת שלו. יש לו משכורת שצריך להכין את בני ביתו. אז קודם כל יוציא כמה צריך לו, הוא יישאר. למשל, יש לו 2,000 שקל. למשל, הוא מרוויח 2,000 שקל. אז כמה צריך להשאיר הוצאות של הבית, ולא יתמצאים כמו אני מרוד הולך על הפתחים. מרוב רק מה שצריך לאדם לאכול, לחם חוקו, בשביל פרנסתו, לפי כבוד של אשתו. עולה עמו ולא יורד את עמו. אז לכן נותן של אשתו, בשביל בנה, מוציא את כל ההוצאות האלה. נגיד, מספיק לו 1,500. אז יש לו את 1,500. נשאר לו כמה? 500. מזה יתן מעשר. מה-500 יתן מעשר. זה תשובה של מרן, שחותם עליה מרן. אבל בספר כנסת הגדולה, הוא בזמנו עדיין לא יצא ספר אבקת רוחל לאור, סך הכל לפני 200 שנה. כנסת הגדולה היה למעלה מ-300 שנה. והוא מצא את התשובה, הוא מצטט מילה במילה את התשובה הזאת, אבל בשם רב אחר, בשם רבי מתתיהו טריביש. לא כל כך מפורסם הרב הזה, אבל כנראה שהיה בזמנו של מרן. והוא כותב בשם, כך מצאתי בתשובה כתיבת יד, להגאון רבי מתתיהו טריביש, שכותב שאחרי ההוצאות שינקה אדם כל ההוצאות של אנשי ביתו, מה שנשאר יותר מזה מעשה כספים. אז אנחנו לא יודעים באמת, מה שחתום אצלנו כתוב, התשובה הזו שחור על גבי לבן, וחתום על זה מרן, יוסף קארו כתוב, מרן ויוסף קארו כתוב שם. אז כנראה יכול להיות רבי מתתיהו טריביש, אולי הוא עתיק את התשובה הזאת, ששמו אותה בין התשובות שלו, אז חשב הכסף בגלל ששייך למרויום התת רגש. יכול להיות ככה, קורה לפעמים. יש ספר אחד, ריבם שני תוך. רב הזה חי אולי לפני 100 שנה. הרב הזה ריבם שני תוך. מעתיקים ממנו כמה תשובות. בספרים של הדורות שלנו גם כן, עתיקים. מצאתי תשובה בספר ריבם שני תוך. לא תשובה אחת, 10 תשובות. והנה מילה במילה כתוב, כתוב בתשובות האלה, שהרב הזה חי לפני 100-120 שנה, התשובות מילה במילה כתובים בספר תרומת הדשן, שחי לפני 400 שנה ויותר, שמרן מעתיק אותו מילה במילה. איך זה בא בספר ריבה בשני תוך, שזה רב אחרון שלפני 120 שנה, והעתיק את זה מתרומת הדשן. ואחד חושב שזה באמת מצא מציאה, כתוב בריבה בשני תוך. זה כתוב זה בתרומת הדשן. לא תשובה אחת, הרבה תשובות כאלה. כנראה בזמנם והיה דפוס כל כך מפורסם, היה קשה מאוד להשיג ספרים. והרב העתיק לעצמו כמה תשובות. ושם את זה עם הספר שלו, שהוא חבר לעצמו ספר, 3 תשובות, ושם את זה לעת מצוא כזה שאוכל לעיין בהם. ואנשים חשבו שזה ספר שהוא יד ספר נתפס אחרי פטירתו, הם חשבו שזה התשובות שהרב חבר. ולא ידעו שזה מתרומת הדשן. לא כל אחד שבא להדפיס הוא בקי בכל הספרים. והאמת, הספרים עם זה, יש אחרון מילה במילה כתובו ספר תרומת הדשן. אותו דבר אפשר לומר, בכנסת הגדולה, שהרב רבי מוטטיאת ריביש, הוא עתיק את תשובתו של מרן, בשביל לעת מצו, ואחד עושה מזה עם הספרים שלו. אז הרב כנסת הגדולה מצא, חשב שזה שייך לבי מוטטיאת ריביש. אם חתום על זה מרן, כתוב בספר רבקת רחל, למה לנו להזיז את זה. אבל בספר בדינו של שלמה, של רבי שלמה לניאדו, שהיה עבד דין והרב צבא לפני 200 שנה, הוא ראה את התשובה הזאת, שכנסת הגדולה, אומר, ולא משמע כן בדברי הפוסקים. והפוסקים משמע שמעשר כספים צריך להיות מיד לאחר שהוא מקבל את המשכורת שלו, לא אחרי ניכוי ההוצאות, אלא מיד יותר מזה מעשר. כך כותב בדינו של שלמה. וכן זאת אומרת, התשובה הזאת עדיין זה לא חלק. והוא היה יודע, רבי שלמה לניאדו, שזו תשובה של מרן, תכן היה מעין לחלוק עליו, לחלוק על מרן. באמת, זה הטריביש, מי יודע מי זה רבי מצד הטריביש? לא כל כך פוסק מפורסם. אז לחלוק עליו, אפשר לומר, למה שמע כמה פוסקים? אבל לחלוק על מרן, בוודאי לא היה מעין לחלוק על מרן, אלא אם כן, באמת, כי יש בתשובת התשבט שלא משמע ככה. שמשמע את הרווח, שמעשר כספים צריך לתת מיד כשמקבל את המשכורת לידו או הרווח, ולא אחרי ניקוי ההוצאות של הבית שלו. כך משמע בתשובת התשבץ. אבל לא יצא דבר מדי מחלוקת. הוא באמת, רבי רפאל מנקאווה, שהיה עבד דין במרוקו, כותב בספרו תעפות להם, שאנחנו כבר שיודעים שמעשר כספים, כפי שכותב מהר"ן מרטנבורג, זה רק מנהגה בעלמא. אפילו אם היה מדרבנן, צריך דרבנן לכולם. כשיש מחלוקת של פוסקים, צריך דרבנן לכולם. כל שכן אם זה רק מנהג, בוודאי עוד יותר פחות מאשר ספק דרבנן. לכן בשביל זה, הדין של מרן, הוא משאיר אותו בתוקפו, שאחרי ניכוי ההוצאות, מה שנשאר לו לפליטה, מזה ייתן את המעשה כספים. ולא מכל, כדלו את כל המשכורת. זו מסקנתו של הרב רבי רפאל מנקאווה. עכשיו דבר כותב, עבד דין של ג'רבה בתוניס, הרב רבי חלפון משה הכהן, בספר שאוהב ונשאל. גם הוא מעתיק לשונו של מרן, באבקת רחל, מביא אומנם שהרב חידה בבתי יוסף קשה בזה, אמר שמשאר פוסקים גם כן למשמע כך, כמו שאמר רבי שלמה לניאדו, והוא אומר, ולדעתי לא יהיה אלא ספק, נאמר שזה מחלוקת. כן מנת ספק דרבנן לכולה, וכל שכן שזה אפילו מדרבנן לטה, לחבר'ה שזה אומרים, ספק לכולה, רק אחרי ניכוי ההוצאות, יתן בזה מעשה כספים. לא אדם שברוך השם, הקדוש ברוך הוא רחיב גמולו, והוא מרוויח טוב, ואפילו ייתן את מעשה כספים בכללות המשכורת שלו, בכללות הרווחים שלו, יישאר לו ברוך השם תפתה די לרוטה בשביל פרנסת הבית, ודאי שלא יסמוך על דעת הפוסקים האלה שאמרתי שזה דו, לא משמעות את התשבץ, אני אמרתי שהרשבץ חולק על זה. הם לא מראים את הרשבץ שהוא חולק. אבל ודאי שצריך להתחשב בצורתו של הרשבץ, למשמעון בר צמח. אבל כשלמשל אדם, הכנסתו היא מצומצמת, בקושי הוא גומר את המשכורת של החודש. ואם ילך וינקה גם כן לזה את המעשה כספים, يحصل له أحكي بشيله تقعد البيت هرى أذام كل أحد أحد بشعات حبش له كحتان يتم حبته ويخنشت حبته תוקעים ממנו קניין גמור ושלם ומשבעים אותו על אף המקום שקיים כל מה שכתוב בכתובה מה כתוב בכתובה? ואנה אפלח ואוקיר ואזון ואפנס ואחכה ואסובר ואחסי יקיחי כרחל גוברין יהודאים אני הוא נשמע הכתובה היא לא סתם כתובה קוראים אותה ככה בשביל חזנות בשביל לעשות מנגינות קוראים את הכתובה בשביל שהוא מתחייב בה כשאני אני לוקח קניין מהחתן אני אומר תשים לב וואלה בדיר בלק ותעשה עוד טוב נסייר זה כאילו מה שכתוב בכתובה ושם כותב שאני אעבוד ואעבוד ואפרנס אותך ואחלקל אותך ואחסר אותך ומלבושים וכיוצא בזה אז הוא נשמע על זה אז זה לא סתם שאדם עושה טובה שנותן מזונות לאשתו הוא חייב, משמע ועמד מעל סיני, זה שבועה אם כן אדם שהוא לא נותן בשביל פנסתו והולך ונותן מעשר כספים קודם כל, אני איך הקודמי, קודם כל בבית שלו בעולם יהיה זהיר אדם בכבוד אשתו שמי כאילו יעבור והוא תלוי במי שעבר ויהיה העולם השם יתן לו והוא רואה שיש לו רחמנות על אשתו ועל בניו השם יתן לו כהנה וכהנה והוא מתחזר על אשתו ועל בניו איך אפשר חס ושלום הוא מבקש אחר כך לחמים הקדוש ברוך הוא שיתן לו אבל אתה נשמעת אתה מקיים שבועה שלך אני מעולם לא נשמעתי לתת לך למה אני אתן לך לכן צריך שיתן וכי לכם שזה כמו שאמרנו ההוצאות שאדם הוא עושה אותם מנקו אותם שצורכם איתו אחר כך נשאר אם הוא ברוך השם הקדוש ברוך הוא הרחיב גבולו מרוויח טוב מסתכל יפה למה לא יותר קודם את המעשר מכללות כלל המשכורת והשאר יותר משל בנבטו אבל מה שאין כן כמו שאמרתי מפרנסתו מצומצמת קודם כל ינקה מה שנחוס יושב בנבטו מה שישאר אגב, כמו שאמרתי, יפריש מזה מעשר. כך כותב גם כן בתשובת מהר"ן ברוידא, אחד מגדולי רבני אשכנזים, גם הוא פוסק את הדבר. אז אמרנו, חוץ המשולש למעלה ינתק, יש לנו דעת רבי רפאל מקווה, יש לנו דעת רבי חלפון משה הכהן מג'רבה, ויש לנו דעת הרב מהר"ן ברוידא, מרבני אשכנז. יש גם ספר מהר"י שטייפ, אחד מרבני ארצות הברית, גם כן גאון גדול, גם הוא פוסק את הדבר. יש ספר דברי יעקב, של רבי יעקב שור, גם הוא כותב אותו דבר. וכן, יש לנו כמה פוסקים שאומרים כך. לא יהיה עד הספק, ספק דרבנן לכולה. לכן, כפי שאמרנו, הפשרה היא ככה. אז העם שהקדוש ברוך הוא הרחיב לו, מטר האדם הרחיב לו. יש לו ברוך השם יכולת, וקודם כל יפריש מעשר כספים, ואחר כך בסוף את השאר יפרנס את בני ביתו, יש לו ברוך השם שפרנסה, ולא צריך להתקמצם, זה יתן ויפה כמו שצריך לתן. זה מלבושים, זה יש הרבה הוצאות היום של מלבושים ילדים, לא ילדים, כל זה חלבי שאותם כמו בן אדם, אני גורם להגדרת ארץ ולבי שאותם כולם, תלעי עגבת אליי אלא עושה קודם כל, לפי יפרנס את בני ביתו ואחר כך, כמו שאמרנו, אם יש לו כל זה אז יפריש מעשר כספים מכללות המשכורת אבל אם הוא בפרנסתו מצומצמת מאוד אז כמו שאמרנו, האיש הזה יתן קודם, ינקה בשביל הוצאות ביתו מה שישאר, ישאר לו 200 שקל, 300 שקל, מזה יפריש את המעשר, לא יותר דבר נוסף לתשובת מהר"ן מרוטנבורג ובימיים ברוטנבורג, רבו של הראש, כותב כאן יש גמרא במסכת כתובות דף נון באושה התקינו שיהיה אדם מפרנס את בניו כשהם קטנים מה זה כשהם קטנים? עד כמה? עד גיל 6 שנים וכשיומו קטן אז גיל תקינו באושה סנהדרין אחרי החורבן גלתה מירושלים, מאושה, אחר כך מאושה ליבנה, רבה גמיאל ליבנה, זה היה ביבנה, אז סנהדרין היו באושה. כשהגיעו לאושה, שם מצאו לנכון לתקן, ראו כמה אנשים מתאכזרים על הילדים שלהם. וקודם, כל אחד ואחד, טבעי, יש לו בן, לא הייתה לו פרנסה, אפילו העורבים נותנים פרנסה לבנים שלהם. נותן לי ומה נחמד לבני העורב אשר יקראו. אומרים במדרש, העורב הזה אכזר. רואה, בן זוגו הוא תמיד חשדן, כמו שהיה המנוח, הוא התקוצץ המנוח גם כן. הלך ויצא ושור עד יובש את המים. שלח אותו לראות איך המצב, אז הוא התחיל לחשוד. למה הנוח שולח אותו? كرأينا تاني هنو ببزجوها مش حوالها الزول انا مش عارف انو احمد عسول لكن تفبها دخين درس انا دخين هي عصيها القفوت سبيب التباع حدي فتيت مرتيه كفالتي درس انا زوج عادي مش تماي مع العالم بكان زي يا نوع زي عريب اما الشرطيش مع العالم اما نوع حمل له بماشي متر لي يأسول لي هي دكك بماشي أسول لي بلا بخي تمام هذا قد يكون أثر عليهم تشميش وكشيء من التعين بتوخ التباع شنو عاكو أنا مكدوا بالطاعة لخين أثر لهم مكدوش بالخو لخين أما شما كح لخم كل ما أخذ شتو هيا لخاب الهم ده وخلاك تقول شما هو وبناب بيشتو وشي بناب لما خليش بناب بإمتع كلما شلو يزدكك لإشتو وقام هم لو يزدككوا نشوتهم بتوخ التباع حام رشع زي كشمو كان هو حام حام مزيك لا يخل لسبول بشميش عم يشتبه التباع ولكا يتسام منه شبشحوار زي كناعن عبد عبدي ميلي حاب يتسام منه كوش ومزرعين فوت وكناعن كوش زي كوش زي شحوار كما بيعان אז כן, אז זהו החם הזה ששימש בתוך הטבע. אבל השאר שמרו בשפת הקדש ברוך הוא. נחזור לעניין. אז העורב הזה, אחרי שנולדים לו הגורים שלו, הפרחים שלו, הצבע שלהם לא שחורים כמוהו. אז הוא חושב באשתו, למה לא שחורים כמוהו? קצת לבנים, כראה שירך זווגה עם איזה יונה. לא בן זוגה, עוזב אותם, נוטש אותם והולך לו. עוזב רוגז והולך, נגמר. אז מסכנים הפרחים האלה קטנים, מי יפנס אותם, מי יחקל אותם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ברחמנתו עליהם, הם בני עורב אשר יקראו, קוראים לקדוש ברוך הוא, ואין מי שייתן להם אוכל, מהצועה שלהם נולדים יתושים, והם אוכלים את היתושים האלה, וזה הפנסה שלהם. אבל אחר כך, בסוף לאט לאט מתחילים עוד פעם מהשחיר, אחי נודע דבר, כן אשתו לו בחינם הוא חשד בה, חשד בקשרים וכן בגופו. אחר כך חוזר עוד פעם אצל הבנים שלו. זה שכתוב במדרשים, וגם הגמרא מביאה את זה בכתובות דף נמתת. לכן, באדם שלא מפנס את אשתו, את בניו, היו מכריזים עליו, האיש הזה יותר גרוע מעורב. העורב חוזר אצל הבנים שלו. כשראה דומים לו, אז בבנים שלו. וזה יותר גרוע בשם העורב, זה מי שלא מתאכזן ולא מפנס את בניו. אבל זה מתי? כשהוא למענה, כשהם למענה מקשה שנים. אז לא יכולים להכריח אותו, רק מכלילים אותו, מביישים אותו. עושים למשל לפני קריאה ספר תורה, דופקים על הכתיבה, רבותיי תשמעו, פדרחנו בתוסעי שמעו, זה האיש הזה, הטפש הזה, עוכר ישראל, לא מרחם על הבנים שלו, לא רוצה לפרש את הבנים שלו. אז תבייש בחמנה, ורק חמור, בהמה, לא מפרש אותה יותר גרוע מהעורב, מה אתה? אז תלך אחד עם העורבים, תשב שם, נרשום מחבר את עניך. אז הוא מתבייש בבני אדם, מתחיל כבר לפניך. כדי שעזבו אותו, ישתקו מהאדם. זה באדם שהוא אכזר. ככה היו עושים בזמן חכמי התלמוד. עד שש שנים חובה. זה תקנה של אושה. שיפנס אדם את בניו כשהם קטנים. כשהם קטנים, כמו שאמרתי, עד שש. עד שש שנים. אחרי שש, קודם היה דור מפותח בעלי שכל. ילד יותר מבין שש היא עפרית, כמו היום ילד בין 15-20 שנה. אז הוא בעצמו הולך, עושה פנסה, מוכר עתונים, מוכר בטיחים, מוכר כל מיני, מלי, הייתה כאוניה שחרת, ומחר תביא לחמה. אבל בדורות האלה, אחר כך הלכו והתמעטו. כי כל פנים, בדורות שלהם, לפי מה שקראו גם כמרן, הרמב"ן ומרן, פסקו את זה, עד ששנים בית הדין כופים אותו. התקינו שחייב לפנס. ואם לא מפנס, יודעים מנכסיו. מעקרים לו את המכסים שלו, ומכרחים אותו שייתן פנסה לילדים שלו עד גיל שש. ושש ומעלה, בדין צדקה, הוא חייב לעשות להם צדקה. אז לכן, אם לא נותן, מביישים אותו, עושים לו כל מיני דרכים, כדי שיפנס אותם. ואם לא נותן, לא נותן, מה אנחנו יכולים לעשות לו? אין לו נכסים, אין לו שום דבר, אי אפשר לראות לו שום דבר. והוא גם כן לא אכפת לו, לא מתבייש. יש אדם, כמה שביישים אותו, יש לו עור של פיל, לא עור של בני אדם. אז לא אכפת לו. הפנים שלו לא מתעדינים ולא שום דבר. גם בוש לו יבוש, הוא גם מקלם בידיו. מה אפשר לעשות לו? לא יכול לעשות לו שום דבר. זה דין שכתב בהרמב"ם, כתב שחר. אז צריך לדעת עוד דבר אחד. הפנסה שאדם חייב לפרש את אשתו. אמנם אמרתי שכבר שהיום כותבים את זה בכתובה. לפני שתקינו את מסך הכתובה, סוף תמיד תקין כתובה, שמעון בשטח, הוא שתקין כתובה. بالمصيحة حتى الناس حزينه ما يقول الطعام شي كتبة ما هي شو متحيبة تتلا كخ بكخ سخوم وكتب زي سخوم شو حيابة تتلا إم هو يقرش أوتا أو إم تتألمين لما حيب كخ شو عم بشطح بلاش مكودهم هلو بلاهتا اشتوك كلا بعناد لا يا دو شبوعة دو حرم ربي قرشون دو شم دبار هذا دام كو اسمع حتى على اشتو بام حتى صرفان وتحمين شلو نمحارو لاش مشكينة بيت الدين يا لقيت عشان لقيت ما محيي ما يشلو شم دبار اخشاف شيش كتبا زي حقون على زي حقون حياة بسيطة ايش دخل كتبا تقرش وتا انا خل كتبا وتقرش وتا هذا خين كهيو عمدين على الميكاح دي كتبين كتبا حشوبا دي في دي فيها كابوتش الله ولا يخبرك شمم لا الحايم بتصفره ولا سلاح تقريش ما تلخ تقريش عشان تنام تكتبا هذا يخش لك مكورة تبايت شدو سوكورة تبايت شعير حكا حرام بأريا هذا مش ليه من مصاب يسوته مش حكا خيه ما حد زعنا بتحيم يحيى ما أشاء الزوت بعم حد سافر تحمين بعم حيرته تصرف له تحزو بتشوفه تعسي حتى تعبي تبى شحتي من الجمار يتلو حكا صدق نبوت يخاف من الجمار طب الزخين زايا عنيان شل 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 الكتبات كانت الكتبات كدش لو تيجي كلا بعناد لو تيا زي ما ش كتب الجمار اسمه شو عم شطح بكتبوا دفع عين حد كذي تكنا شرها خمين لفنا خين رأي كتبه من مرة رأي كتبه أنا أفلاح بأوكيه بأزوه بأفنس بأخر كيف بأسوه بأخر كتب كذو رأي كتب من مرة أمكن بما هي متحيبة دام لإشتو لما دام حيا مزروش لإشتو زي كخا كل أحد إن مزروش محيوب كل أحد واحد هي نتين درخ عولان هذا النقية حشا مش تسير عبولا كما يوم شو سيمنا عبولا مش هاي شيء متعكرة الباية يتبع بني اسم حالي ويا ميو تسير حسد الباية شلها إن كان ممخح من مدى زي مبن ميلاد ما شو مبن ميلاد الترى نصح نختبه توافده الخير كل أحد هذا فنست بين بيته زي كتاب زي رمان في برشات مشباطين عنده غير مرة بكدوشين دفكاف شان بكدوشين كتوب بعنيان عيبد عبري 6 سنين معبود وبش بعيد يتسرح في شحنا أحكا كتوب إن بعد الشهو ذي يتساء اشتو عمو بس يتساء اشتو عمو بخي اشتو عمو مش عبادت يا تشفحة فتقول مثلا هو عبد هو عبد ولاي هو جناب مخوته بقلبته ورد سنة مكرت عصمه بخرت عصمه هذا ما يخد تتيش يشتو تتعبد لأدون وحيا لعبد لأدون بلا يشتو كما زي بيأس ايشتو عمو اما هو نمكار اشتو من نمكرا الا نكان شها أدون حيا بمزنوت اشتو وزي بيأس ايشتو عمو شي مش تحرم ما بمزنوت اشتو هزي كتب هرمبان هرمبان הרי מזונות של האישה, בדעת רוב הפוסקים, זה מדרבנן, כך לעשות תוספות. הרמב"ן כותב שהוא מתחייב בדין שיירה כסותה ועונתה לא יגרע. שיירה זה מזונות. וכי לפי זה סובר הרמב"ם, שהמזונות שאדם משתעבד לאשתו, משתעבד מדאורייתא. חיה מהתורה. בכלל שיירה כסותה ועונתה. שיירה זה מזונות, כסותה זה המדגשים שלה, ואחר כך ועונתה עונה כמשמעו. הרמב"ן אומר לא, מזונות זה מדרבנן. כמו שכברה מתקלו מזונות אחת מעשה ידיה היא מה שעושה בבית בזמן שהיא פנויה עושה בצמר עושה איזה דברים רוקמת עושה והוא מוכר את זה מרוויח את זה ומזונות את זה במקום מעשה ידיה זה תקנת חכמים כי זה לא מדבר את הכלל כך כותב הרמב"ן זה שיטת ראשי שיטת תוספות מסכת כתובות דף עין וזה דעת הראש ודעת הרבה ראשונים כן רוב הראשונים סובלים מזונות זה רק מדרבנן גם מהריף, לכאורה משמע שהמזונות דרבנן יש תשובה בהריף, מביא את זה מרן בחוש משפט סמת צדיק זין שמשמע שהמזונות זה רק מדרבנן וכעכשיו רוב הפוסקים סוברים שזה מדרבנן אז מה שואל הרמב"ן, אם המזונות שאדם חייב לתת לרשות זה מדרבנן מפני מה התורה חייבה את האדון הזה שקנה עבד עמרי שיפרנס את אשתו שהתורה מחייבת אותו ויצאה אשתו עמון מכאן שהאדון חייב במזונות של אשתו של העבד למה? אם בעלה היה חייב ממש לתת את המזונות אז הוא בא נכנס במקום הבעל הוא חייב לתת את המזונות, איפה תתפרנס? אבל אם תאמר שהאדם פטור ממזונות, הבעל פטור ממזונות אשתו מהתורה אלא זה רק תקנת חכמים אם כן למה התורה חייבה את האדון שישדלם משיב הרמב"ן כך אומנם נכון שמהתורה הבעל לא חייב מזונות אשתו אבל נוהג העולם, דרך העולם תראה לנו במעטים, מעוטי מעוטים שהם אכזרים וגם ככונם, כל ישראל בישנים, רחמנים, גומי חסדים כל שכן עם אשתו אדם לא ירחם על אשתו עצם העצמם ובשם בשרו בוודאי שייתן לה זה דבר כמובן מאליו, תראה לנו צריך לכתוב דבר שהוא מובן מאליו אז זה מנהג פשוט שכל אחד מפנס את אשתו. עכשיו הבעל הדברי הזה מסכן נכנס לדרך את העמוד, עושה לאדון בכל רב אחד לוקח אותה מהאדון. עכשיו זאת האשה מסכנה, נשארה נשארה אין לה מאיפה להתפרנס, תגבע ברעב. באה התורה, חייבה אותו, אתה קונה עבד, עבד עברי, ושיש לו אישה, אתה יודע שעבד עברי היה מפרנס אותה, אתה נכנס במקומו בחיוב הזה, לכן הוא חייב. ואם לא יותר משאיר לו את העניים שלו, וחייבים אותו בדין שיפרנס את אשתו של העבד. זה שכתוב גם כן, כתוב לא עמך, אצל העבד עברי כתוב כי אהב לך ואת ביתך, כתוב לא עמך. ולכן אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת מנה, לא עושה חופשי. למה אהב לך ואת ביתך? פני שהוא רואה שהנגד טוב, העין טובה, לא בקמצנות. הגמרא אומרת, כתוב לא עמך, הוא יותר טוב ממך, אתה צריך לפנס אותו כמוך כמוהו, אין לך רשות להפנות אותו לרעה. הוא יבוא בעל הבית הזה, האדון החוואג'ה הזה, יאכל בשר, יאכל כבב, וזה מסכן משרת אותו, הוא עבד שלו, משרת אותו. אחר כך אומר לו, אתה תלך תאכל לחם ופלאפל. מה, למה? אתה תאכל בשר, אני אוכל לחם ופלאפל, אתה אוכל בשר, גם אני אוכל בשר. אתה אוכל כבב, אני גם אני אוכל כבב. כי התורה חייבה אותו, כתוב לו עמך. עמך במאכל, עמך במשתה. לא אתה תאכל דברים חשובים ותתן לו דברים פשוטים, לא אתה חייב לתת לו ממה שאתה אוכל. ואומר, כתוב שם, כל הקונה עבד עברי לעצמו, כי קונה אדון לעצמו. למשל, אתה ישן על מטה, אתה ישן על מטה, יש לך צמיחה יפה, מזרון יפה, רקום, וזה יפה, כמו אפנדי. אחר כך תאמר לעבד שלך, אתה תישן על גבי קרקע. מה זה? אתה בא עם מה? כמוך צריך להיות. איך אתה ישן? כך וכך צריך לישון. אין לך רשות, אתה תישן על ספסל. למה אתה? אתה תישן על ספסל. למה אתה מה ספסל? אם כן למה באמת אמרו כל הקונה עבד לעצמו כקונה אדון לעצמו? למה אדון? טוב אמר, שניהם טובים. לא, לפעמים אדם נסע, הולך נסע לאיזה מקום ושם אין רק מטה אחת, אז מה יעשה? האדון ישן על מטה ויתנו לעבד שלו שם קרקע? כתוב שאתה לא עמך. צריך אמר לו לאדון, תפדל אדוני, אתה תישן על מטה וישן על הקרקע. אין הביורה, זה רוצה לישון, שלא ישן, מה אכפת לנו ממנו? אז מה צריך לתת? צריך שהעבד נהיה יותר טוב ממנו, הוא יותר מיוחס ממנו, זה יתבע עמך. עמך צריך להיות אותו דבר. ואם אסור לך להפות אותו, ואם אין לך רק אחד, בבקשה, תן לו שיוכל הוא, שישן הוא על המטה, ואתה תשן על גבי קרקע. זה שתורה הקשיבה העבד עברי, סוף סוף בן זרע אברהם ויצחק יעקב, כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, והם מכרו מכרת עבד. עכשיו, כמו שאמרנו, האדון הזה, הוא רואה שהעבד היה מפרנס את אשתו. והנה עכשיו כל הרווחים שלו הוא לוקח אותם. אז איך תתפנס האישה הזאת? באה התורה, הטילה על האדון פני הנוהג שנהוג, לא פני הדין שחובה, לא חובה אין, אבל ככה נהג, מנהג ישראל תורה. וכיוון שהוא מאכיל את אשתו, אתה נכנס במקומו, אתה חייב לפנס את אשתו במקומו. זה שכתוב, מבעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. מכאן שהאדון חייב במזונות אשתו. עכשיו אותו דבר יש גם כן בבנים. בפרשת ראה כתוב שמה, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושם את משפחתו. מה זה הוא ובניו עמו? שוב הגמרא שואלת בקדושין דף כ, ובשמעון אומר, אם הוא נמכר בניו ונמכרו, מה זה הוא ובניו עמו? אלא מכאן שהאדון חייב במזונות בניו גם כן. אז יש לנו כאן חייב במזונות בניו. כי מה פירוש הדבר? הלא אתה אומר שזה רק באושן, תקינו, שיהיה אדם חייב לפרנס את בניו על גיל שש. אחרי שש נוכל פטור, אבל עד שש, מי תקן באושן? אז הוא קודם משמע שזה פטור, מהתורה הוא פטור. כך כותב באמת, מה אמר אותו בתשובה? שאדם לא חייב לזוות בניו מן התורה, זה רק תקרת חכמים. וכי מה זה שאתה אומרת, ויצא בניו, והוא בניו עמו, מכאן שחייב לזוות הבנים, שוב אותו התירוץ שכותב הרמב"ן. מפני שדרך העולם, כל אדם ואדם חס על הבנים שלו, בפרט עד גיל שש, ילדים קטנים, קטנים. להחרת השם בנים, הוא צריך להיות מאושר, שמח, שהשם נתן לו בנים. אז מה הוא עושה? מפנס אותם. נוהג העולם שאדם מפנס אותם. אין אדם שהוא לבו אכזרי כזה, לא ייתן לבנים שלו. מה, יותר גרוע מעורב? ובמה שהוא נותן. לכן, כשהעבד הזה נכנס לעבוד, ואין לו מסכן כבר שום רווחים, כל הרווחים לוקח אותם מהאדון. אז איפה התפנסו הבנים שלו? ילכו לאיבוד, לכן האדון חייב לפרנס אותם. זאת אומרת, התורה הרבה פעמים מדברת לא בדבר של חיוב, אלא על פי נוהג העולם, בה התורה מחייבת את זה שנכנס למקומה. יש דוגמה לזה עוד. בתוספות בגיטין, דף ממזיין, שם כתוב לגבי הבאת ביקורים, שאדם צריך להביא עם כל הפירות שיש לו בשבעת המינים, מביא אותם לבית המקדש, מביא מהם ביקורים לבית המקדש. וכתוב שמה אחרי זה, שמחת בכל הטוב, השם נתן לך השם דך ולביתך. מה זה ולביתך? סתם ביתו זה אשתו. אשה הנקה שם עד ביתו, מחפר בעדו ועד ביתו. מה זה ביתו? ביתו זה אשתו. לכן מתקדים לו, כתוב שמה אישה, אם הכהן גדול לא היה לו אישה, נפטרה אשתו או גרש אותה, עשו לו לעבוד עבודה ביום הכיפורים, עד שתהיה לו אישה, כתוב חפה ועדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. כתוב הפוסקים, למה כותבים אותה ביתו זו אשתו? מה היא ביתי? אלא בית ראשי תיבות, כתוב שם בגמרא בכתובות דף סמך א', תנא רבי חייא, אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לתכשיטים. בית ראשי תיבות, בנים, יופי, תכשיטים. כן, לכן קוראים אותו ביתו זו אשתו. קוראים אותה בקיצור, ביתו. לכן אומר רבי יוסף בשבת קופיות ח', מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. זהו, אני מחפה ועדו ועד ביתו שהזכרתי. עכשיו, כתוב ולביתך. שמחת בכל טוב, שנתן לך ולביתך. מה? בשבילו, טוב, הוא אומר, לביתי ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, מביא ביקורים. אבל מה זה ולביתך שכניס פה הפסוק? מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אם יש לו אישה, שאתה עשירה מבית הוריה, אם יש לו אישה, שאתה עשירה מבית הוריה, הכניסה לו שדות, כרמים, פרדסים, אביה היה עשיר, כשהתחתן, נכניס לו בנדוניה שלו, פירות מלוג, זה נקרא שמו פירות מלוג, שיש לו זכות קניין פירות, שהוא זוכה בהם, והקרקע המשארת שלה, ואם יגרש אותה או חס ושלום יפטר, אז היא לוקחת את הקרקע שלה, חוזרת עם הקרקע, אבל הפירות, כל מה שצומח מהפירות האלה, הוא יש לו זכות בהם, לוקח אותם. זה שכתוב, אז אדם מביא וקורא אשתו, אשתו יש לה כמו שאמרתי כרמים, פרדסים, והוא לוקח את הפירות האלה, מביא מהם ביקורים לבית המקדש. וכיתה אותו התורה שאגיד, אתה הבאתי ראשית האדמה אשר נתת לי השם. כאילו נתן לו, מפני שיש לו הפירות האלה. נחשים תוספות. פירות שנכסה מלוג, זו תקנת חכמים. בגמרא בכתובות ממזיין כתוב, שתקנו חכמים פירות תחת פרקונה. פרקונה תחת פירות, מה זה פרקונה? באותו הזמן היה מצוי לצערנו, היה עניין של שבויים. היו שובים אותם, באים, נלחמים, כשמנחמים אלה באלה, לא היה אמנת ג'ניבה, אלא היו לוקחים, אם יש איזה אישה מסכנה, לא יכולה להילחם, תופסים אותה, לוקחים אותה בשביה. לפעמים לוקחים גם גברים, גם כבשלי, זה פדיון שבויים שכתוב בהגמרא. אז זה היה דבר נהיה מסוכן מאוד. אדם שיש לו, לא היה שלטונות מתערבים, אדם יש לו עבד, הוא פירה, זכה בעבד הזה. יכול להרוג אותו, יכול לצוח אותו, שום דבר לא היה מונע אותם. לכן אדם מסכן שהיה שבוי, כל נשמתו מופקדת בידו של האדון הזה. אם הוא רחמני קצת, אולי יוטים מעליו, יפרוק מעליו או לא. ואם לא, יכול לשעבד אותו פרח, לעשות אותו כל מיני צוות. כן, זה שאמרנו עכשיו, כיוון שזה דבר מצוי, תקנו חכמים שהאישה שיש לה שדות, יש לה כרמים, יש לה פרדסים, יש לה בתים, כל ההנאה, כל ההכנסות שבאים מהדברים האלה, קנו איזה חכמים לבעל, כדי שיהיה לה זכות האישה הזאת, שאם חס ושלום פעם קרה שלקחו אותה בשבי, מחייבים אותו נכסים בדין לנכסיו, בוחרים את נכסיו, מעקלים אותם כדי שילך לבנה את האישה הזאת. פרקונה תחת פירות, פרקונה זה לפדות אותה כלומר, אם היא נשבית. זה תקן חכמים. זה כתוב בגמרא בכתובות, אז הם מבקשים את התוספות, וכן משמע מהתורה אין לו פירות, הפירות ישידה. רק חכמים תקן הוא שיהיה פירות שלו כדי שאחר כך יוכל לבדות אותם במקרה שנשבט. וכן מה כתוב פה בגמרא ולביתך, מביא אדם בקורא אשתו וקורא. זה כמו בקורים של איש זר. אתה יכול לקחת, ראובן ניקח בקורים של שמעון ויגיד נתת לי השם, מי נתן לך? זה אתה לקחת מהחבר שלך. איך יכול לומר דברים כאלה? אמרו, כיוון שמנהג העולם שאישה שיש לה נכסים גם לפני שחכמים יבואו ויתקנו הייתה כל אישה בשביל הרחבת הבית נותנת לו כל הפירות הוא לוקח את כל הפירות קרמים, פרדסים וקונה בהם כדי שיהיה רווחה בבית כיוון שמנהג העולם כך כאילו זה נעשה נהפך הדבר להיות דין ורשאי הבעל להביא את הפירות האלה ולקרוא אדמה שנתת לי השם ולברך את הקדוש ברוך כי גם כזה דבר בעניין מזונות כמו שאמרתי גם בזמן שלא היו מזונות מן התורה מנהג העולם זה מחייב לכן האדון הזה חייב במזונות של אשתו עכשיו מה למדו מכאן? שגם הבנים במקרה שיש לזה אומר ויצא מהמח הוא בניו עמו שחייב מזונות בניו אין פירוש שחייב ממש מדינה שהבעל חייב במזונות בניו מהתורה תורה סמכה שבדי כל אחד ואחד נותן לא תשתוב התורה דבר שזה דבר שהוא מובן מאליו לכן זה הם לא נוהגים כך כשראו בדין אחר כך שיש אנשים מקשים את עולפם במשך הדורות הייתה ירידה אז המוסריות גם כן ירדה כשיש ירידה בתורה יש ירידה גם במוסריות אז כשבאו בדין של אושה וראו כמה אנשים רעי לבב שלהם אכזריות לא מפרסים את הבנים שלהם תקנו שחייב אדם לזון את בניו כשהם קטנים זאת אומרת, אם לא ייתן, כופים אותו שייתן מעקלים את נכסיו, מוכרים אותם ומפרסים את הבנים שלו עקוב פנים, לבין שש למעלה, מפרש בשולחן ערוך שפטור, רק בדין צדקה הוא צריך לתת היו מחלימים אותו, מגישים אותו אבל זה לא חייב לעקר את נכסיו לא יכולים לעקר את נכסיו לא יכולים לרדת את נכסיו להדלץ אותו שייתן מזונות לילדים שהם למעלה בגיל שש שנים זה כל הזמן בהרמב״ם, בשולחן ערוך, כל הזמן היה ככה לפני כמה שנים, עשרות שנים ראו בתי דין שבארץ שיש אנשים אכזרים היום ילד בן שש, מה יכול לפתוח את העניים שלו? עדיין הוא זקוק לבית ספר צריך ללכת לגן אולי, ללכת ללכת לתערף זה ילך ויעבוד, מה יצא ממנו אחר כך? והרחוק הוא מקולקל, הרחוק הוא לא מורעל יצא חסו שלום, תרבות רעה, מה יצא הילד הזה? לכן, אם לא יחייבו את האב שימשיך הילד הזה ללמוד לבית ספר ולפנס אותו, להקל אותו הילד הזה יצא תרבות רעה ראו בדין אמרו הפקר בדין הפקר, כמו שכתוב בגמרא, והוא ראיות בענייני ממונות, יש כוח ביד בדין לחייב, אפילו למי שלא חייב. זה גמרא אומרת את זה בגטין דף ל"ו, בכמה מקומות, שהפקר בדין הפקר. לכן באו כל חכמי הרבנות שהיו בארץ, ותקנו שחייב אדם לפרס בניו עד גיל 15 שנה. עד גיל 15 כבר נעשה בן אדם, גדל כבר, בר מצווה זה גיל 13 שנה, עוד שנתיים אחרי זה לומד גם כן מה שצריך ללמוד אחר כך ירצה לצאת למסחר, יוצא לעבודה הוא כבר חי נושא את עצמו פחות או יותר יש לו בינה, יש לו דעת, יש לו בגלות מגיל 13 שנה הוא כבר גדול בכל שמות אז אם לך מאה אחר כך טוב, אם הוא עדיין זקוק לכך פרסים אותו בדין צדקה כמו שהיה בזמן חכמי התלמוד למי שהוא למעלה מגיל 6 אבל משהו גם כששמענו אין לו יכולת עד 15 מחיילים אותו יותר מחיילים אותו היום אם חס ושלום יש גירושים אז כותבים בפירוש בהסכם של הגירושים שהוא חייב לפרנס את בניו עד גיל 18 עד גיל 20 שנה כפי שהם מסכימים שניהם ובית הדין נותן לזה תוקף פסק דין מקבלים ממנו בקניין גרוע משלם שאדם יכול להתחייב אפילו על מה שלא חייב וכאן גם כן הוא מתחייב כשלמשל אדם חי עם איזה אישה נגיד חי עם אישה גויה רק בסוף הרען הקדוש ברוך הוא רוח ממרוב ורוצה לחזור בתשובה וגם אשתו מתגיירת לפעמים יש לו ילד או שני ילדים מהאישה הזאת הילדים הם לא שלו, לא מתייחסים אליו כי עשים את בנך מאחריי זה הבנים מתייחסים אליה בנים של האישה, האישה בלעדיה תהיה לאדוניה שפחה וגויה אין הבנים מהשבים שלו, השבים שלה אז היא רוצה להתגייר, מגיירים אותה רוצה לגייר גם את הבנים שלה, מגיירים אותה על דעת האמא שלהם עכשיו, הדין שלנו גר שמגייר, כחתן שנולד איש הזה רוצה להתחתן, עושה הכל בקדושין עם זאת הגיורת שהוא היה כבר איתה אז אנשים מפרשים אותם בזמן מסוים אחר כך שבעה נקיים והיא טובלת ואז מחתנים אותם כדת משה וישראל מה עם הבנים האלה? הוא לא חייב בזונותיהם, הם לא שלו ילד גשן גייר כקטע שנולד במה, ממי נולד? מהשמיים, זה לא אשתו זה לא בנאל. כמה, מה עושים היום בין הזה? כשיש דבר כזה, אנחנו מחכירים שקף ומיד, כדי שיש את זה לא שחרר, יכול להיות להיות אם היום אוהב אותה, מחר ועתיים, ובגוד בו, מי יודע מה שיהיה, זה אנשים רשעים, אלה אף אחרים, פעם אומרים כך, פעם אומרים כך. מה עושים? אנחנו מקדימים בפעל המכה, לפני שהוא מתחתן איתה, לפני שהוא מדבר, אנחנו קודם כל שואלים אותו, זה הבנים שלך? כן, אתה רוצה שיתגיירו? כן. אתה רוצה שיתגייר? כן, בסדר. אז בבקשה תקח לך קניין גמור ושלם, שאתה משתעבד לתת להם מזונות עד גיל 20 שנה. והוא צריך לזקוק לנו, הוא צריך לגייר את אשתו, אם אנחנו נגייר אותה, יישאר טוב טוב, מה יישאר? אחר כך שם המדויה כל החיים שלו, רדה בסוף. אז הוא מוכרח להיכנע, טוב, אני מקבל. אז עושה קניין גמור ושלם, שהוא מפרנס את הבנים שלו האלה, אלה הבנים שהוא מכיר שהם בנים שלו, שיגייר אותם, כשיגיירו, יוכלו וישתו עד גיל 18 או 20 שנה כפים שמחייבים אותו בקניין. אז לוקחים קניין כמו שעושים לחתן קניין, שהוא מתחייב על מה שכתוב בכתובה. פה עושים קניין שהוא מתחייב לכנס את הילדים האלה, אבל מי שמדין תורה הוא פטור, כיוון שהם לא בנים שלו, הם בנים שלה. אז כמו שאישה, יש לה בנים מאיש אחר. הייתה נשואה, ונתגרשה, או שנפטר בעלה. ומי יחדה שניים שלושה ילדים? ורוצה אחר כך להתחתן עם מישהו. אז רוצה שאותו המישהו הזה יפרנס אותם. כי תבין, היא לא תצא לעבודה, היא רוצה הכרת הבית. אז מה עושים? גם כן אותו דבר. משעבדים, הוא משתעבד, מקבל קניין גמור ושלם, אף פי שהם לא בנם. משתעבד שיתן להם פנסה, עד כן 18, עד 20 שנה כפי שמסכימים ביניהם. ואם היא לא יודעת, אנחנו פותחים לה, בתחפיך לעליהם, כמו שכתוב במשלי. אז כן, לא יודעת אותו. ומחמה חותיים, עכשיו הוא אוהב אותה, מת עליה. אחר כך, אחרי שיסבע ממנה שנה, שנתיים, לא רוצה לתת לילים של האחר לילים שלי, מה אני צריך לפרנס אותם? לא רוצה לתת אותם. מה עושים לו? אז לכן, תקף לוקחים ממנו קניין, מקדימים רפואה למכה, לוקחים ממנו, לוקחים קניין, מסדרים שהיא גם כן התחייב. כל זה אמרנו בדרך אגב בעניין המזונות. לפי זה, התמצית בכל דברנו, שאדם חייב במזונות הבנים שלו עד גיל 6 שנים. יותר משש שנים, בדין תורה הוא פטור, בדין דרבנן הוא פטור. אפילו באושה שהתקינו שחייב אדם לפנס את חייב המזונות בניו, זה עד גיל 6 שנים. בניו קטנים, היותר מזה לא חייב. באה בכל זאת הגמרא בכתובות דף נ' ואומרת, מהי בכתיב? אשרי שומרי משפט, עושה צדקה בכל עת, יש אדם שיכול לתת צדקה בכל עת, תלך יהיה על כך, מאיפה יודעים? מה זה בכל עת? אלא זה הזן בנה בבנותיו כשהם קטנים, הוא מפרנס אותם, מחלקל אותם. אז כל רגע ברגע שהם חיים, חיים מהמזונות שלו. זה נקרא שהוא עושה צדקה בכל עת. בני, שבגיל עד שש, אמרנו, יש חובה, הוא חייב, והוא שעתקינו. אבל יותר משש, עדיין הם קטנים. אלה פחותים בין שש הגברה קוראתם לשום קטני קטנים. אלה קטני קטנים, עד שש. בשש במעלה הוא פטור. אבל הוא בכל זאת הוא הולך ונותן להם, מרחם עליהם ונותן להם, וכך שמה עושה צדקה בכל עת. והרמב"ם פוסק את זה. שאדם שפנס את בניו יותר מגיל שש שנים כדי שיתחנכו לתורה, וגם את בנותיו כדי שילכו בדרך ישרה, כדי שלא יצאו אחת שלנו מתרבות רעה, וכאשר שמו עשה צדקה, הוא צדקה גדולה היא. שהקרוב קרוב קודם. לא תחשוב מה, הם בנו שלא יודע לך אם זה צדקה. הם יותר חשובים משתן לעני זר שהוא לא קרוב לך. מה שיותר קרוב, אדם יותר חייב בו. גם מרן מעתיק את הדין הזה, וכותב את הדברים האלה בלשון הזה. אני אקרא את לשונו של מרן. מרן בסימן ר' נ"א, סעיף ג'. הנותן לבניו ולבנותיו הגדולים שאין לו חיה במזונותיהם מן הדין כדי ללמד את הבנים תורה ולנהיג את הבנות בדרך ישרה כל הדרך הרי זה בכלל צדקה ולא עוד אלא שצריך להקדימם לאחרים זהו אחר כך הוא אומר בסוף שגם כן קרוב שלו קודם יותר מכל אדם כמו שכתב גם כן מצווה לתת גם כדי אביו לתת לו בדין צדקה ואפילו אם אין לו בנו ולא אביו אלא קרובו צריך להקדימו לכל אדם זר ואחד מאביו קודם לאחד אחים מאביו קודם לאחים מאמו עניי ביתו קודמים לעניי עירו עניי ביתו בבית שלו יש לו קרובי משפחה והם עניים קודמים יותר ממה שעניי עירו, ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת, ותושבי ארץ ישראל קודמים ליושבי חוץ לארץ. כן, זה שאנחנו רואים בדברי מרן בגיל שש ומעלה זה צדקה, ונותן להם זה לשון הגמרא, עושה צדקה בכל עת, ואומר שזאת צדקה גדולה, זה לשונו של הרמב״ם גם כן, צדקה גדולה היא. על פי זה כותב מהר"ן ברוטנבורג, ביביי ברוטנבורג רבו של הראש, שאדם שרוצה לתת מעשה כספים ויש לו בנים הם למעלה מגיל שש, מה שהם למטה מגיל שש לא יכול לנקות את זה מהמעשר. למה? בפני שהוא בלב הכי חייב, תפרנס אותם, תקינו את זה בירושה. אבל למעלה משש זה צדקה, לכן אומר לכם, כבר שזה צדקה יכול לנקות את זה במעות מעשר כספים שלו, מה שהוא מרוויח קודם כל יכול לנקות כמה הוא בערך, מה למדת, כמה צריך לפרנס את הילדים האלה, התלבושת שלהם, מאחר המשתה שלהם, הלימוד תורה שלהם, לפעמים משנה גם כן בשביל ספרים, בשביל בית ספר, בפרט לימוד תורה, צריך לשנה גם כן שיש לו יכולת, צריך לשלב. אז לכן כל הכסף הזה יכול לנקות את זה ממעות מעשה כספים. והיותר, יחלק את זה לעניים. זה שכותב רבי מאיר ברוטנבורג. גם על השבץ, ובשם אמר צמח, ואופי כותב אותם דברים. הסרטי כהן הביא דברי מהר"ן ברוטנבורג, ולכן למעשה, שיכול לנקות את החלה בשביל ההוצאות של הילדים האלה שהוא לא חייב במדינה במזונותיהם, כי עד שיש אמרנו חייב במדינה במזונותיהם, אבל יש ילדים למענה בשיש, אז כיוון שהוא מדינה הוא פטור, אלא שכמו שאמרנו בדין צדקה, צדקה וכן יכול לקחת במעשה כספים, וכי מה זה מעשה כספים? בשביל צדקה, ואני איך הקודמים, אני האחר, אני אהיה קרוב לך, קרובים כנו יותר מאשר אני העיר, לכן בשביל זה יכול לנקות את זה. זה דורי הסרטי כהן, כמו שאמרתי גם כן כך כותב המערב מאות עמוק והרשבית. תורי זהב, חולק על זה. אמר לא, לא יכול להיות דבר כזה שידיו ינקה בשביל הבנים האלה. נכון, הכי אמר שזה צדקה, בשביל ינקה מהמעות מעשר. אם ככה לא יש אין עניים מאומה, יותר את הכל בשביל הילדים שלו, מה יתן אחר כך לעניים? כך גם כן יש עוד כמה אהרונים שהם צדדים בדבר הזה, בתוכם הרב חידה, גם הרב חידה סובר שלא יכול לנקות את זה. אבל האמת, אנחנו לא זזים מדברי הראשונים האלה, מהר"ן מרוטנבורג, בעל השבץ, טובים בשיניים מן האחד. אלה גדולי העולם מהראשונים, שניים כמה נכים, אנחנו נעזוב אותם, בשביל שהרב חידה הרב שלום מפקפק על זה, אומר שזה יפה, אומר נכון שרוב העולם ככה עושים, אבל לא יפה עושים. מה זה לא יפה עושים? למה לא יפה? יש סוכים מערת מערן, דעת הרשבץ, יש כולם עשירים שיכולים לתת גם לזה וגם לזה, והעולם המשכורת שלהם דחוקה ונותנים, תעשור גם כן את הבנים, מי יכול לעזוב את הבנים שלו ותעלם מהם? יכול להתעלם מהבנים שלו למעלה משש, היום ילדים פחות מגיל 15 שנה בקושי יכולים להסתדר לבד. איך אפשר להסתדר לבד? למלבושים שלהם, אכילה ושתייה שלהם, לימוד שלהם, כל הדברים האלה, בלי זה לא יכולים להסתדר בעדו. לכן זה בוודאי קשור במצוות צדקה. וכך באמת אני רואה שעוד החיים בן עטר, בספר ראשון לציון, אומר אין לנו אלא דברי מהר"ן מרוטנבורג. יודע כי תורי זהב שמתקפק על זה. הוא דוחה את תורי זהב, ומסכים כמה דברי מהם מרוטנבורג, שאין גם כזה נחשב. גם רבי שלמה לניאדו בספר בדינו של שלמה, אומר הוראת מהר"ן מרוטנבורג היא המכרעת. לא צריכים להתחשב באחרונים שחולקים עליו. כמה זה הוא התקבע על תורי זהב. יש בעיה בדור שלנו. לא אמרתי שעכשיו תקנו מהרבנות הראשית עשרות שנים שכל אדם, יש בתשובת אחד יצחק של הרב הרצוג, יש שם תשובה ארוכה בזה, שיש תוקף לתקנה הזאת. גם רבי עובדיה עדיין בספר הזכיר עמדי, הוא מעריך מאוד לחזק את התקנה הזאת. הוא אומר שכוח בדין יפה לחלק, לחייב אותם, לקוף עליהם, לפנס את ביניהם עד גיל 15 שנה. וככה אנחנו פוסקים ברוך השם, כל בתי הדין בארץ היום זה מעשים בכל יום, ולפעמים יש איזה בית דין כאלה קצת הססנים, לא כולם בעלי שחור קומה שיש להם כתפיים רחבות, לדעת שבאמת התקנה הזאת תופסת, יש מחדלים, אז עושים כל מיני קומבינציות כדי לפתור אותו. אז מה עושים? כשהילד הקטן מתחשבים יותר, אז מצמצמים معاك هدول انا كاتبين بمخلوقهم يعني انا كاتبين بيرد جاي مجيع كاخ يرد مجيع كاخ هي ايش جام جدوريه وجام كتان هذا كتان شو اسمه هذا كلها موجودين شو مجيع بيجي انا خاف سكان جمهره بيخر حلق على جمهره هذا هم الحشرين مش عيلة بكتان مجيع لنا مشان نجيب بقى شكل ואימא שלא מטפלת בו, כתוב בתשובת הרשב"ש, מגיע לאישה גם כן דמי טיפול בילד. בכלל כשהיא מגורשת, או שהם לא חיים יחד, אז מגיע דמי טיפול בילד. אם היה שם אותה במעון, מה, הוא יכול לטפל בילד הקטן הזה, ב3-4 שנים פסקוס כזה, הוא יכול לטפל בו, הוא רוצה שיש לו עבודה. איך הוא ייקח אותו על כפיים בסעוכה וילך לעבוד אותו, וגרשו אותו אומרת, שולכת לעבוד את הקטן הילד שלך. מה אתה אומר לעבוד פה מגיל הילדים קטנים, שיצרחו מהבוקה עד הילד? הם כאילו עבודה, אין לו בעירה, הוא מוכחתם אותו במועדון. ממה יעשו אותו במועדון? זה שנם כפר? איזה מועדון לוקח אותו בחינם? וכשאין הוא צריך לשלם. אז הטיפול של האישה, דרך מנבישה אותו, מנקה אותו, רוחסת אותו, זה ילד שזה טיפול, טיפול כל שעה שעה. אם לא, כי הילד הוא יצרח ואחר כך יהיה חולה, אחר כך, אז חייל בעצם ילך מן העולם. לכן זה הטיפול, גם כן מגיע לה. אבל חשבים, הטיפול של האישה, גם כן אם הייתה למשל אישה של מועדון, הייתה לקבל עוד 200 שקל. אז זאתי בשביל הילד זה 300 שקל, ומבדעים בשביל הגדול עוד 5 שקלים, כ-305 שקלים. ולא עושים 299, כמו שיש עושים בחביות של נעליים, לא עושים 99, כאילו הם דייקים כל כך על הסוף. אז ככה עושים ככה, יש כאלה. אבל לפעמים האישה לא מסתפקת מזה, מערערת, בדין הגדול. אנחנו מתחשבים בזה. כי התקנה שבאמת שתקנו בדין, תקנה גמורה, תקנה מחייבת. לכן מחייבים אותה. אבל בא הגאון רבי הרב רבי משה פיינשטיין, בספרו של יוצא תשובות הגדולות משה, ואומר, בדורות שלנו נראה שהילדים של למעלה משש לא יכולים לנקות את זה מעוף העשר. למה לא יכולים לנקות? מה יש היום? הוא אומר כך, הר"ן, רבי נסים, סופר רק אף על פי מסכת כתובות, כותב כך, נראה לי פעם לחייב את האב במזונות הבנים, פחותים הם בגיל שש, הפחותים, הוא מדבר על פחותים בגיל שש. למה חייב? הוא אומר, פני שכל זה מה שהם הולכים יחד עם האמא שלהם, אמא שלהם מתוך הדראות, ברעה שיש להם ילדים שלה גובעים ברעב. אז החיוב הוא מכוח דין מזונות האישה שהאב, שהבעל חייב מזונות אשתו, ממילא חייב גם מזונות הבנים שלו. כמו שהאישה יכולה לומר לו, כי איכך אוכל וראיתי וראה שם אמצא את בניי, בעובדי מולדתי. איך אני עובד את המשל הילדים האלה, מסכנים שערו, יתבעו ברעה? לכן החיוב הוא נותן פער למה שתקינו בירושה, שחייב עליו לזוז בעליו קטנים. למה? מפני שהאישה לא יכולה לסבול כשהילדים שלה לא יאכלו ולא ישתו, היא מוכנה לבטא על האוכל שלה ותיתן להם. כי בדין מזונות האישה מתחייב גם כן הבעל במזונות הבנים. כל הטעם של מזונות הבנים, חיוב שלהם, מוגבל כוח מזונות האישה. אבל לא ראיתי את הראשונים שכתבו את זה. הרב כתב את זה מדעתו. עכשיו אומר לך רבי מנחם, רבי משה פיינשטיין, כיוון שזה מכוח מזונות של האישה. כל זה בא מכוח האישה. עכשיו בדורנו, איזה אישה יכולה לסבול שילד שלה בן 9 או בן 10, אפילו הוא למעלה ב-6, אבל יכולה לסבול שהוא ימוק ברעב והיא תשב בתוכה ותשתה? אז לפי הדורות שלנו, כל אלה שהם בגיל עד 18 שנה, כמו שחיים יחד בצוותא חדה יחד עם ההורים, אז ודאי הוא חייב לפנס אותם בדין הפרנסה של אשתו. כך הוא מוציא דבר חדש. כפי שהר"ן כתב על מזונות של ילדים פחותים הם בן 6, לפי הדורות שלנו הוא אומר שחיילו גם יותר למעלה הם בן 6. למה סוף סוף זה גם כזה פוגע באישה. היא לא יכולה לצמוד עוד ילדים שלה למעלה משש, שהם ימוקו ברעב והיא תאכל ותשתה. לכן חייב במזונותיהם בדין מזונות האישה. לפי כך, כיוון שהוא חייב, לא יכול למנוע את זה, לא יכול לנקות את זה ממעות מעשר. באמת שהפלפול של הארץ זה לא נכון, כלל למעשה. זה פלפול בעלמא יכול לומר פלפולים, אבל לדינה אין דבריו נכונים. למה? קודם כל דברי הר"ן האלה הם לא מוסכמים. הר"ן תנה את זה כמו שאמרתי, תנה מזונות הילדים ומזונות האימא שלהם. יוצא איפה? אם האדם לא חייב במזונות האישה, לא חייב במזונות הילדים. והרי מעשים בכל יום, זה גמרא מפורשת, וגם הרמב"ם פוסק את זה. אדם שגירש את אשתו חייב לפנות את בניו עד גיל 6 שנים. הוא לא כותב את זה בשביל להשמיע אותנו את הדין הזה, זה דבר פשוט מובן מאליו, אלא כותב הרמב״ם לגבי החזקת הילדים. כשאדם גירש את אשתו והוא רוצה שהבנים יהיו אצלו, היא רוצה שהבנים יהיו אצלה, מה עושים? כתוב עד 6 שנים הבנים יהיו עם האמא, עדיין הם זקוקים לאמא, צריכה השגחה מיוחדת, ולכן אפילו הוא נשוי ויש לו אישה בבית שיכולה לטפל בהם, אבל לא, לא סומכים על זה. האמא זה החיות שלה והחיות של הילדים, זאת אומרת הילדים שיהיו אצל האמא שלהם. לכן עד גיל 6 הוא לא יכול לנקוף אצבע, ומחייבים אותו לתת מזונות כשהם עדיין עם האמא שלהם. אחרי 6 כבר צריכים להיכנס לעוד תורה, צריכים ללמוד תורה, יישארו שם אצל הילד, בפעת הזמנם לא היו בתי ספר, היה צריך אבא לקיים בהם שנתן בבניך, והוא יחד בבניך לבני בניך, אומר, מה, אלו הילדים יישארו אצל האמא הזאת, יישארו עמי הארץ כל החיים שלהם, אני רוצה אותם שיהיו אצלי, שאוכל ללמד אותם תורה. היום יש עדיפות כשיש בתי ספר, והוא יודע, אנחנו רואים שהאישה הזאת היא צודקת, היא שמה את הבנים שלהם תלמוד תורה, מחנכת אותם לתורה, לא יכול לצעום טענות סתם בשביל לקחת את הילדים אצלו. תמיד רואים טובת של הילדים, אם טובת הילדים שימשיכו להיות אצל האמא, והאמא היא הולכת בדרכי התורה ושמה לב עליהם שהתחנכו בדרכי התורה, שמה אותם תלמודי תורה וכיוצא בזה, אז אנחנו לא מוצאים אותם מרשותה. זה לא גזרה שאחרי שיש צריכים לקחת את זה אצל האבא, לפעמים אתה תלטור את זה, אתה מוציא אותה רשות רשות, אז כדי לא יודעים, אני אסמידו אחר כך בפרק כשהוא נשוי נגיד אישה אחרת, כשהוא לא נשוי, וזה לא בא בחשבון, אתה יודע שהעבודה הילד הזה ישאר בבית לבדו, אסוף לך את הבית, אסוף את עצמו גם כן, והילדים אלה אין להם שכל, חשו אחרי שוטה וקטן, כל מי שהוא פחות בנושא, אין לו שכל. מה אתה תשאיר אותם? תשאיר אותם ותלך, שפה יש להם אמא, יש מי שישגיח עליהם, לכן לא נתנים לו, אם הוא רווח לא נתנים לו. אבל גם אם הוא נשוי, נאמר אם הוא נשוי יש לו אישה אחרת, תגיד, אם חורגת זה לא אותו דבר, זה כמו אמא שלו, לא יפך, אני עצרה בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, אומרת הגמרא זו אשת האב, ילדים שמסעים אצל אשת האב מסכנים, אומללים, שאני עצרה בהם, מענה אותם, מסערת אותם, לפעמים יכולה גם להרביס להם, שסוף לא בנים שלה, אז שלא עמד בו ולא גדלו, אז מה הם צריכים להשאיר אותה אצל אשת האב? רק כשהאימא היא רעה, היא מושחתת ואין דרך אחרת, מעבירים אותה לשיטה, אין ברירה, בחור הרע במעוטו. אבל כשהאימא מטפלת בהם יפה וישה את עד שמיים, אשת חיים, צופיה הלכות ביתה ולכן עשו את התוכל, אז למה לא, משאירים אצל האימא. זה לא הולכה לפסוקה של העולם אחרי שיש אצל האבא. זה מה אני אומר לכם בקיצור את הדינים האלה. עכשיו, כשאדם גירש את אשתו, כותב הרמב״ם, משאיר את הילדים עד גיל 6 אצלה, וחייב לזה לפנס אותם. אם תאמר שכל הטעם של המזונות של הבנים מפני המזונות של האישה, האישה וכל המג, איך לך אוכל וראיתי, הוא לא חייב בה בכלל במזונות, גירש אותה, גמרנו כבר. אדם חייב מזונות אשתו, ובשביל מזונות גירושתו, הוא לא חייב בה. וכי למה יתחייב במזונות הבנים? אלא הוא יודע, אין שום קשר בזה לזה. כך מוכיח המשנה למלך בדברי הרמב"ם שחולק על הר"ן. כך כותב גם הגאון קרישת הגדולה בספר ענייני דחייה, גם הוא חולק על זה. יש הרבה תשובות שכולם דוחים את זה, יש גם כספר ערך השולחן של יצחק טייב. הוא אומר שדעת רבקה הרמב"ם, שניהם בדעה אחת, שאין לתלות בזנות הבנים ובזנות האישה. זה נכון וזה נכון. אז קודם כל, הפלפול של הרב פיינשטיין נשאל על היסוד הזה, מפני שמצא את הר"ן הזה. אבל אמרנו כבר שלא פוסקים חוקים על זה. וכל שכן שהוא עצמו סיים, אבל לא ראיתי בראשונים שכתבו כן. זאת אומרת, עננו מפקפק בזה. כמה אחרונים למדו מהסגנון הזה, שהוא עדיין לא סומך על דעתו בדבר הזה. עוד דבר יש, אדם שלקח אישה פנויה, עבריין, לקח אישה פנויה וישב איתה. חיו יחד בלי חופה וקדושים. ואחר כך יצא הוליד ממנה בן. באה האישה הזאת לבית דין ומצהירה שהבן הזה שייך לאיש בינוני שחייתי איתו, בדרך כלל בקדושין אומנם, אבל חייתי איתו. מביאים אותו והוא מצהיר, אמת, אני מכיר שהיא לא הלכה עם מישהו אחר, הבן הזה הוא מבני. כתוב בתשובת הריבש וגם בתשובת הראש, מחייבים אותו לתת מזונות. חייב לתת מזונות של הילד הזה, הודעה שזה שלו, הודעת ועדי כמאה עדים במה. כי מכיוון שהוא יודע שהבן הזה שלו חייב לתת מזונות. אף הפי שהוא לא חייב לתת להם מזונות, היא פינויה, היא לא אשתו, לא עשה לה פעם קודשים ולא שום דבר, ממנה הוא מזונות שלה הוא פטור. אפילו אחי של הבן זה חייב לתת. אם תאמר שמזונות הבנים היא בגלל המזונות של האישה, למה היא חייב פה לתת מזונות? ומערן פסק את זה כדברי הריבש. אז בכל זה משמע שדברי הר"ן לא מוסכמים. לפיכך, אפילו לפי דעתו של הרבי משה פיינשטיין, שהוא תופס הנחה פסוקה כמו הר"ן, אין שום הכרח לומר שהמזונות שייתן למעלה בגיל שש, שהוא לא יכול לנקות את זה ממעשה כזה. לכן עקב דברי מהר"ן ורוטנבורג נשארו קיימים, חיים וקיימים גם עכשיו בדורות שלנו. כמו שכתב המשבץ בשמעון בר צמח, שהיה אחריו בכמה שנים, עשרות שנים. גם כל האחרונים כולם עתיקו אותו, ספטי כהן עתיק את מהר"ן ורוטנבורג. כמו שאמרתי, גם רבי שלמה נניאדו בספר מדינה של שלמה מסכים איתו, גם רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון מסכים איתו. אז הם להקת האחרונים שכולם מסכימים לדבר הזה. לכן אין לזוז מהן ימין ושמאל. והעיקר הוא שאדם יכול לנקות, אפילו אני אומר, בדור מזונות מצומצמים ממש. הוא צריך לתת בעין יפה, לא צריך אדם לקמצן בבית שלו, בשביל שייתן לעניים. ייתן לעניים, ייתן לעניים על חשבונו, אבל לא יקמצן מהבית שלו בשביל שייתן לעניים. אמרתי, אדרבה, חיי אשתו קודמים לכל העניים. והוא שמה נשמע לה שהוא יפרנס אותה, יחרקל, יחסה. אז מה יחסה אותה? כי הלכת גומרים יהודאים מפרנסים וזנים ומכסים את אשתם בקושטה. מכסים אותם באמת, מה זה באמת? יש מכסים בשקר. עושים צלע, אגבי תלע, תכניס ממה של סבתא שלה, תכניס כזה, מה זה קצרת הזה? וצלעת הנשמה שקוראים על סבדה. זה נקרא שמות שמקיים, זה מה שכתוב בכתובה, והוא נשמע דעת המקום ברחו. והדעת הנשמעים באמת לקיים כל מה שכתוב בכתובה הזאת, כך עושים. והוא מקבל את השעה בקניין, וגם מקבל תקיעת כף, מהרב. צריך שיקח את העיניים שלו, ידע מה שהוא מדבר. כל אחד ואחד היום ברוך השם מבין מה שכתוב בארמית. כן? אני אפנח ואיזון ואפנס ואחכה ואסובב ואחסה את יחי. אז מה הוא אומר את הדברים האלה? סתם מהשפה ולחוץ? עושים טקס לעשות מנגינות לעלמה? זה כתובה, זה מחייבת אותו. לכן בשביל זה, כמו שאמרנו, גם לזנות הבעלים שלו, עד גיל שש אמרנו שהוא מפנץ אותם, ואחר כך אחרי שש גם כן, שצדקה תחשב לו, ולכן הוא יכול לנקות את זה ממעות מעשר. כדברי כל הפוסקים שהזכרנו, ואין לשנות מהם. יש ספר המאור, קוראים את עושה המאור, הרב פרייד, אחד מארצות הברית לפני 50-60 שנה. אז שמה יש חוק במדינה שמה, כל אדם שעושה את רוע המזונות שמה, אין להם בית דין כמו אצלנו. פה יש חוק נישואים וגירושים, והקנו סמכות לבתי הדין הרבניים שיוכלו לפסוק בענייני מזונות. שם בחוץ לארץ אין מסכנים, אין להם שום סמכויות. אם כן, מה עושים? שאפשר לעשות את רוע הפעלה בשביל מזונות של הבנים, תובעת לערכאות, לפי הממשלה. הממשלה מחייבים אותו. לבנות אותנו, לוקחים אותו לבית הסוהר. עושים את זה בפועל. אז עכשיו, שמה, החוק, עד 15 שנה. חייב לפנס. מדינה, ממש, כופים אותו עליו. לא דין שלנו, דין שלהם. אז הוא אומר, לפי זה, בקובך הוא חייב לתת את זה, על פי הממשלה, חייב לתת עד 15 שנה. אז למה ינקה את זה מעט מעשר? הוא מקשה את זה, והוא מטרס, הוא אומר, אף הפי כן, יכול למה. יכול לנקות את זה מעט מעשר. למה, זה לא בא להפחית דין התלמוד. הדין התלמוד שלנו עד 6 שנים. השאר זה צדקה. צדקה נשאר צדקה. הוא עושה צדקה בכל עת, ואז דן הפנס ובניו, כשאין המעלה בגיל 6, לכן יכול לנקות אותם במעט מעשר. כל שכן, גם כן בצלנו, גם אנחנו אמרנו שתקנו בתי הדין הרבניים, שיפנסו עד גיל 15 שנה. לא אמרתי, כבר שתקנו, אז דווקא, זה לא צדקה, זה חובה, הרי כופים אותה על זה. לא אומרים דברים כאלה. מה שחכמים תקנו את התקנה הזאת, כשלא רוצים אליו אכזרים, כשאנשים אכזרים, כשלא נותנים, אז כופים אותו שייתן. לא משאירים את זה לחסד, לשבת אותו לחסד כפי אהבת נפשו. אבל מה שאין כן, לגבי דין התלמוד, זה נשאר, דברו חכמים להחמיש דין צדקה. לכן אדם שמפרנס את בניו יותר בגיל 6 שנים, הכל עכשיו לא צדקה. מפרנס אותם, הוא מנקה את זה במעות מעשר כספים. כמובן, כל הדברים שאנחנו עוברים עכשיו, לבן אדם שהמצב הכלכלי שלו הוא בינוני אפשר לומר, וצריך ומוכרח להתחשב עם המזונות של הבנים שלו, לא לעשות גם זה וגם זה. אבל בשקל אדם שהשם חנן אותו ברוך השם בנכסים, יש לו ממש רווחים, פרקמטיה, בסיס החורה, מסחר, אדם עצמאי בפרט, אז הוא לא מוגבל מסכן עם מזכורת זעומה שהוא מקבל כפי שמקבלים פה במדינה הזאת, אלא ברוך השם מרוויח, עושה לו רווחים, השם נותן לו הצלחה גם כן, כמה שאדם יותר נדיב, כלומר נותן לו יותר ויותר, וכן, והוא ברוך השם מצליח, יש לו שיעור שיכול לפנס את בני ביתו כולם, בגדולם ועד קטנם, לפנס אותם ברווח, וישאר גם כן סכום גדול. אז באופן שכזה, על זה לא דיברנו שאדם ינקה עדים של הבנים הקטנים, ואחר כך זה קמצן, זה בקשמו. למה אתה קמצן על העניים? תתן למוסדות של תורה, תתן למוסדות של חסד, תתן לצדקה, כל דברים צריך לתת. ואז הבא שניתן לו עוד כהנה וכהנה. אנחנו כל מה שמדברים על אדם שיש לו משכורת קבועה ולא יכול להוסיף עליה, אין לו מה להוסיף עליה. וכמה הוא יעשה? זה קודם כל, כמו שאמרה, אני איך הכל מי? יתן לבני ביתו, יתן לבנם שאין למעלה משש. כי אני יודע כמה יש בני ישיבות, ממש מצמצמים את עצמם מסכנים, מתנים מעשר כספים, בשעה שהם עצמם עמוסים בחובות, עמוסים בשביל הבית שלהם, בקושי יכולים לגמור את החודש, אפילו הם היו נשארים בלי שום מעשר כספים. בכל שכן ביתו גם מעשר, זה לא יכול להיות דבר כזה. לכן, כפי שאמרנו, נכון שאדם מרחם על העניים, יחילו איזה סכום. אפילו הוא לא יבצר שיש, אין לו איזה סכום בשביל העניים, עובר איזה עניים, צריך לתת לו איזה דבר, כמה שאפשר, כפי מידת יכולתו. אי אפשר לעניים לגמרי, תוציא דקה לגמרי. אבל זה סכום מסוים, כדי שישאיר את זה בשביל תורה העניים, אבל קודם כל, כמו שאמרתי, עניך הקודמים, מפנס את בני ביתו, לפחות אלה שהם למעלה בגיל 6 שנים, וכל זה יכול לנקות אותו מעשר כספים. מה דינו של אדם, שכל הזמן נתן בלי לנקות ממעשר כספים בשביל הבנים הגדולים שלו. לא יודע את הדבר הזה. ונותן ממש כמה שהוא מרוויח, נגיד לוקח $300 מהישיבה או מהכולל, והוא מוציא 30, תקף עד 30 האלה, ומחלק אותם לעניים, טוב, תבוא עליו ברכה. והנה עכשיו הוא שומע שזה לא חובה, קודם כל יכול לנקות אישי בני ביתו, אז במקום שתן 30 יכול לתת $10. טוב שתן 30. עשרים האלה יחדק אותם, יחדק ובודק, מה יספיקו בשביל ילדים למעלה משש, כמה זה יועיל. אבל בכל זאת, הוא רוצה להשאיר רק 10. עכשיו הוא אומר, אני כבר נהגתי ככה, ולא עמדתי בלי נדר, ולא ידעתי שככה דין. עכשיו שאני יודע את הדין, רוצה לתת רק $10, לא רוצה לתת $30. מה עלי לעשות? אז אני אומר לו, אתה רשאי, עשה דיות אותו, שעשה את הרע. אני מתחרט שלא עמדתי בלי נדר. אם עמד מראש בלי נדר, אז אין לו בעיות. אתה יעשה כאוות נפשו. אבל עדיף שיעשה התרה. למה אומר עדיף? למה זה עדיפות? בפני, קודם כל, זה מנהג בטעות, לא בקשור מנהג. אם הוא לא ידע שיכול לנקות את הממעות מעשיהם של בניו הגדולים למעלה משש. או למדי אמר שינקה תוצאות נשי ביתו. כבר הבאתי למעלה שדעתו של מרן שיכול לנקות מתחילה תוצאות ביתו. והסכימו עמו כמה פוסקים אחרונים שהם כמו שהכנסת הגדולה מעתיק את זה גם כדאי לך ושרבו מתתיה טריביש והוא לא חולק עליו וכמה מהאחרונים הסכימו לדבר הזה רבי רפאל אלקאווה רבי חלפון משה הכהן אמרנו מג'רבה וגם כן עוד פוסקים אשכנזים רבי יעקב שור בספר דברי יעקב מעריש טייט ועוד ועוד לכן מהרם ברוידה כל אלה אמרנו שהם פוסקים שיש סבירים כמו הסברה הזאת וכן הוא לא ידע את הדברים האלה עכשיו זה מנהג לקשמה מנהג בטעות, אז מצד הדין לא צריך אפילו התרה. נוסף על כך, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, כך כותב הרמב"ם. אדם מתחייב לדבר שכבר ישנו. כלומר, אני חייב לתת כך וכך כסף לצדקה. אז כיוון שמלקב את הסכום, הוא צריך לתת לצדקה. אבל אדם שהוא נותן מעשר כספים מהרווחים שלו, מהמשכורת שלו, כל משכורת שעדיין לא באה לעולם, הוא לא מתחייב בה, הוא מתחייב על אותו מה שיש כבר. לכן מדינה הוא לא צריך אפילו התרה. עשה דיות אותו ואמרתי, יעשה התרה שלא אמר בני נדר, ואז יהיה מותר לו, כמו שאמרתי, לעשות כתוב בעיניו. פעמים הרבה, היום, היום רוב האברכים, יש להם טבע טוב, לרכוש ספרים, לקנות ספרים, כדי ללמוד בהם. ברוך השם, כמעט אין לך אברך היום שלא קונה ספרייה. אפילו שהמשכורת שלו לא חמצנו מים לחץ, אבל גם הוא וגם אשתו תבוא עליה ברכה שהיא מסכימה, וקונים ספרים בשביל שאוכל להשתמש בהם, לחם חוקו. יש ספרי יסוד, ספרי פוסקים, ספרי שאלות ותשובות. זה דבר חשוב מאוד. פעם זה לא היה. בזמננו, בזמן לפני 40-50 שנה, מי היה קונה ספרים בבית שלו? יש ישיבה, יש שם ספרים, נבוא בספרים, של ישיבה. בלילה לומד גמרא, יש לו גמרא אחת במדבר וגמרנו. די לא נוהגים לקרוא ספרים. היום ברוך השם נכנסה תאווה בלבם של האברכים, תאווה טובה, לא בהנה ברק לשכות תאווה בעולם. הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אבל יש קנאת ספרים תרבה חוכמה, ויש תאווה של ספרים, תאווה של קדושה. האדם קונה ספרים בבית שלו, מתי שהוא רוצה ללמוד וזוכר שכתב בזה ספר פלוני שלא רוצה תשובות. זה יחכה עד מחר, מחר יצא הדבר מלבו וישכח לגמרי בזה. יש לו ברוך השם ספר על ידו, תקף פשיט דו ולוקח. אין אומן בלא כלים ואין חכם בלי ספרים. ואת גבול שחוכמתו של האדם מגעת איפה שספריו מגעים. כמה שיש לו יותר ספרים, כך חוכמתו ככה מגעת. יש לו רואה תמיד את הספרים על ידה, ברוך השם משמש תמיד בהם, יודע פוסק פלוני כתב כך, פלוני כתב כך, ועל ידי כך ידע לפסוק הלכה למעשה, בלי פוסקים אחרונים, אנחנו לא יכולים לזוז לא ידוע ולא רגניים, בפהם אנחנו חיים. אם ידע להשתפק רק בספרי יסוד, יש הרבה ספרי תשובות, שכותבים על דברים שמתרחשים יום יום, והיום בדורות שלנו יש כל מיני חוכמת טכניקה חדשה, אדם צריך לדעת אותה, איך להתנהג בהם. לכן ברוך השם רוכשים ספרים, אבל דעקה, אדם שקונה ספרים לא יכול לקחת את זה מאות מעשר. אם ברוך השם הוא יש לו כסף, יש לו רווחים טובים, אז מהרווחים שלו הוא צריך לקנות בזה ספרים. אין לזה לעשות, צריך לעניים. אלא מה? יכול לקנות ספרים לאחרים, למשל להקדיש אותם לאיזה מוסד, לאיזה בית מדרש, כדי שיהיה להם ספרים שלא תשובו את הכסף לזה. זה מותר שאדם לקנות מאות מעשר, אבל רוצה לקנות לעצמו כמו שקונה ארון לבית שלו, כמו שקונה רהיטים לבית שלו. זה אחד מאחד המדברים שלך, אז מה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אבל אם נתנה מראש, לפני שהתחיל להפיש את מעשה כספים, אני מתנה מראש, אני עושה מעשה כספים בלי נדר, ואני הרשה לעשות כתוב בעיניי במעות מעשה כספים. אז הכל לפי התנאי שלו. רוצה לקנות ספר בעצמו, לא צריך דין בחשבון לשום אדם, רק יכתוב על הספר, כסף זה נקנה במעות מעשה כספים, כדי שבניו אחר כך אחריו, אחרי יאריכות ימים ושנים, לא יכול למכור את זה, עשו בזה ביזנס, זה נקרא מעשה כספים. אז חייבים או להקדיש את זה לספר לבית מדרש, או שבעצמם ילמדו בזה. אבל למכור, לא יכולים לעשות מזה, לעשות מזה וכך הוא מכר. אז יש אני אומר, לכן גם זה יכול לנקות עם אמר בלי נדר. אם לא אמר בלי נדר, לא טוב. אז יכול לעשות גם כן התרה, אפילו מה שאמרתי עכשיו, עושה התרה על מה שלא אמר בלי נדר, ואז מקם עוד 4-8 טובה, שהרי זה מזכורת. המזכורת הזאת עדיין לא בעל העונם, ואין אדם מקדיש דבר שלא בעל העונם. לכן בשביל זה, אפילו לא אמר בלי נדר, עושה התרה, ואז יכול לקרות גם כספרים, אבל שירשום על כל ספר, נקנה ממעות מעשר. יש להם חותמת, כותבים בפירוש, מבעות מעשר, פלוני, כותב את שמו. זהו. אז באופן שכזה, זה רשאי. נושא ולמדים, אני השמעות של מעשר כספים, זה לא דבר כל כך חיוני וחובש על אדם שמסכן לעמית על עצמו, והוא לפעמים אדם וחושב, ברוך השם, כזכו ירחיב לו, יחיד את גיבולו במשך הזמן, אפילו יכול לרשום את זה בתור חוב. אני חייב למעות מעשר, כך וכך. מפני שהחודש לא הודיע כל כך, אז הוא נותן גם כן בשביל הבנים שלו, בשביל כל הדברים האלה, והוא רגיל לתת מדי חודש בחודשו, זה הפעם הוא לא הודיע כל כך, אז ירשום את זה עליו כמחוב. או שני מזה חוב, יש לו אדם שהוא קונה דירה, הוא לא צריך לגור בדירה, הוא צריך לחפש תמיד, להיות, לקחת בשכירות ולטלטל את עצמו מבית לבית, זה לא שיש לו דירה. אם כן הוא משנה משכנתה, משנה כל הדברים האלה, מאיפה יביא ומסכן על האדם הזה גם מעות מעשר שייתן את זה לעניים. הכל תלוי כפי שאמרתי במצבו של האדם. ברמותינו מתחשבים עם מצבו של האדם, מחשב עם קונהו. לכן יעשה הכל עד מקום שאדם מגעת. אם אדם יש לו ספקות עדיין אחרי כמה שביארנו, יבוא יעשה לך רב ושתלך מן הספק. אדם צריך למשל לחתן את בנו. היום אדם שהוא התחתן, אין לו שום דבר, יושב לנו בישיבה, אין לו שום דבר, מדי אתם מגרנקנו, צריך סידור ראשון, צריך לדעות, אפילו דירה בשכירות, לא ממש שיקנה דירה. אבל דירה בשכירות, אי אפשר גם כן, צריך כסף. צריך ריהוט, לא צריך ריהוטים. במה ישתמש באדם הזה? צריך האבא שלו, לרחם אדם. האבא שלה, שהיה הכנסות קבל, האבא שלה, של האישה, גם כן צריך לרחם עליהם. איך יכולו מסכנים לסדר את החיים שלהם? מופרד משפחות שהן ברוכות ילדים, גם כן חושבים קצת, עוברים קצת כל אחד ואחד כדי כוחו, אבל הוא לא משחרר בגמרי. לא עליך מלך לגמור, והנה אתה ברחורי לפטר ממנה. אז צריך גם כן להתחשב, לקחת מזה ועוד מעשר. ולא, הוא קודם לכל אדם, במקום שייתן לעניים. ייתן, ישאיר את זה פרוטות בשביל לתת לעניים, שייתן לחובתו. אבל גם זה, כאשר מוצא דקה, זה שדקה גדולה. בניו שהם יותר חשובים, לומדים, ממשיכים בדרכי התורה, לומדים תורה כל הזמן, ממשיך, אבריך קורב, יכול להתפרנס לבד, וגם לפני נקנה ריהוטים, מאיפה יביא את הכסף לזה? לכן הוא צריך, אז אדם צריך לעזור לו. והעזרה הזאת יכול לנקות אותם, עוד מעט מעשר. ועכשיו זה דרך הרבה דברים שמתחדשים יום-יום, חדשים לבקרים. נולד לו בן, הבן שלו. טוב, הוא צריך לקנות לו איזה דברים, מסייע אותו בשביל דברים החיוניים ביותר. צריך לקנות לו איזה עריסה של ילד, או עגלת תינוק, דברים כאלה שהם נחוצים. כל מה שנחוץ בשביל צורך, הוא מחזיק בבן שלו, כפי שהוא לומד תורה, זה מבחינת יששכר וזבולון. אז הוא גם כן מקבל גם כן דווחים מהתורה שהבן שלו עוסק בה. והחתן שלו, החתני גם כן מלמדה, כמו בנים, חתני כמו בנים. כל הדברים האלה צריך אדם חכם ענה בראשו, לא יזלזל בהם, לחשוב, בעיקר לתת עניים זרים. יתן עניים זרים, כפי יכולתו, כל אחד יתן כפי יכולתו. לקרוא שחוש ביתן אחר כך עוד כהנה וכהנה, אז יפתח כדוע הרחבה, ויתן גם כן לכל אחד ואחד. אשריים ישראל הם נטבעים ונותנים, אחמנים, יוצאים בתים. הנה למשל הכרזנו לפני שבוע, שבועיים, לכן נועד תלמודי תורה, שכל אחד ייתן 100 שקל. נאמר ממה שחשבנו, ברוך השם מתקיים. אנשים שהם בלחם, בקושי יש להם בלחם צהר מים לחץ. נותנים מהפה שלהם, מוצאים כל אחד ייתן 100 שקל. בשמחה רבה. למה בשביל לצורות, ישראל נטבעים ונותנים, אוהבים לתת. אבל צריך כל הזמן, כמו שאמרתי, לעשות את זה במחשבה טובה, בשכל, תמר חכם עמד בראשו. כדי חלילה לחש שלא יתמוטט, וגם כקודם כל הבית שלו. חלילה לחש, כשהפרנסה מתמעטת בבית, זה נגרם מחלוקת בבית, מתמעט השלום בבית, כמו שכתוב, כבר נקיש ועתה תגרר, כאן משנם סערי מקדה. זאת אומרת, מתחיל לבוא, למשמש הקטטות והמחלוקות, כשנגמרים הסערים או החטים מהקד, הם עושים את זה בתוך קד, בתוך חבית, שנתן כדי שישמרו עליהן. אז מתחיל כבר לראות, כמו שכתוב שם, השם גובלך שלום, חלק חטים לסביעך. אם יש חלק חטים לסביעך, אז יש שלום. אם לא, אין שלום. יש מחלוקת. אם שלום ורוצה מחקקת את ביתה, הוא לא מתחיל לקמצן, לקמצן, לצאת רק לעניים, לעניים, מעשר כספים, מעשר כספים, תחיל, אתה רוצה לצאת, תתן. אבל לעשות את זה לכל בחוכמה. לא יסתמצם את עצמו, כמו שאמרנו, בפרט אותם הפוסקים שאומרים שקודם כל ינקה את הוצאות אנשי ביתו. וזה קודם כל, הדברים החיוניים, בפרט אם יש לו חובות. אדם מעמיס עצמו עוד חובות, עוד חובות, אחר כך לוטפים אחריו, ואחר כך ריבית, קרן, וחומר יש לאשם, ואחר כך לא יצא מזה. צריך כל אחד ואחד לעשות לך, כן, דבריו במשפט. שברכו, ייתן לכם משלט לבכם לטובה ולברכה, אז את השם, תתנו, כהנה וכן.